נשים דעתן קלה. כך קבע חז"ל, או לפחות כך זה נאמר. וחיזק זאת רבי יוסי בן יוחנן, שטען שהחכמים אמרו, בטח המורים או הרבנים שלו, כל המרבה שיחה עם אישה גורם רעה לעצמו ובטל מדברי תורה, וסופו יירש גיהנום. זה נמצא בפרקי אבות, פרק א', פסוק ה'. אותה תפיסה של איזשהו זלזול כלפי נשים, התבטאה גם בפוסקים האחרונים, בפוסקים היותר מאוחרים. לדוגמה, הרמב״ם אמר דבר כזה, משהו שמאוד מאוד לא מתאים לרמב״ם להגיד, לפחות מהתפיסה של כל אדם שמה הוא חושב על הרמב״ם. כולם חושבים שהוא מת הגדול ביותר. כך הוא אמר, כל מה שאדם רוצה לעשות באשתו, עושה. בועל בכל עת שירצה, ומנשק בכל איבר ואיבר שירצה, בא עליה כדרכה, ושלא כדרכה. עכשיו, לצערי, התפיסה הזאת גם מתבטאת בחלק לפחות מהזרמים ומהרבנים שמובילי דת קהל כיום בישראל, ואנחנו יכולים לראות את זה באחת ההרצאות של הרב הראשי לישראל, הרב יצחק יוסף, שאמר, נשים משועבדות לבעלים שלהן, לבשל להם, לכבס להם. ככה. יש בתלמוד הרבה אלמנטים שאפשר להגיד שהם לא כל כך מכבדים כלפי נשים. אבל יש גם דברים חיוביים, יש גם צדדים חיוביים שאנחנו יכולים לראות. לדוגמה, רבי עקיבא, גדול התנאים, כולם מכירים אותו, כולם גדלו עליו, לפחות הדתיים, אמר על נשים, בזכות נשים צדקניות יצאו ישראל במצרים, ובזכותן עתידים להיגאל. במסכת ברכות, דף עין זין עמוד א' נאמר, נתן הקדוש ברוך הוא בינה יתרה באישה יותר מבאיש. וכדי לתאר את שמו של הרמב״ם, שעוד פעם הוא מהפוסקים המאוחרים יותר, הוא לא היה בתלמוד, אבל כמובן בהחלט הושפע ממנו, הוא כתב, וכן ציוו חכמים שיהיה אדם מכבד את אשתו יותר מגופו, ואוהבה כגופו. ואם יש לו ממון, מרבה בטובתה כפי הממון, ולא יטיל עליה אימה יתרה, ויהיה דיבורו אימה בנחת, ולא יהיה בעצב ולא ברוגז. ככה. כמו שאנחנו ראינו עכשיו, יש שני צדדים לתלמוד. יש צד חיובי כלפי נשים, ויש צד שלילי כלפי נשים. אבל התלמוד זה לא מה שבאמת כל כך משנה באופן שלי כאדם דתי או לא דתי. כי אם עכשיו התלמוד הוא שקר או אמת, מה שנקרא, או מהימן או לא מהימן, זה לא באמת כזה משנה. מה שבאמת משנה, כמובן אנחנו נדון בתלמוד בדיון הזה, אבל מה שיותר משנה, זה לא התלמוד, זה התנך. התנך, התפיסה היהודית אומרת שהתנך זה, או שזה נכתב ברוח הקודש, או שאלוהים ממש כתב את התנך. זה לפחות דברי השם מוצגים בתנך, אוקיי? התנך מייצג איזשהו אמת מסוימת באופן כזה או אחר. קדושה מסוימת באופן כזה או אחר. וגם בתנך אנחנו רואים, לפחות בפרשנויות מסוימות, צדדים מוסריים שונים. אני עכשיו נתתי לכם את הצד של הנשים, אוקיי? יש לפעמים צדדים לא כל כך ראויים לנשים בתנך. נכון, נשים הם היו נביאות ומלכות, ובאמת היה נשים מאוד מאוד גדולות בתנך. רות ואסתר, אשכרה שתי מגילות שלמות שכתובות על נשים בתנך, ואיזה נשים היו אסתר ורות. אבל גם כמובן יש כל מיני צדדים לא כל כך יפים. יש לנו לדוגמה בתנך, בתורה, בספר במדבר אני חושב, זמרי הנשיא החליט לשכב עם איזו מדיינית בספר במדבר, פנחס הקנאי הדתי השתגע, ובמקום לפנות למשה שהוא היה החוק והמשפט והסדר, באותה תקופה הוא החליט לקחת איזה חרב או איזה כלשון ולתקוע בשניהם ולהרוג אותם. יש לנו לדוגמה את העונש החמור שמשה והלווים עשו בבני ישראל בפרשת כי תישא, בחטא העגל. הם עשו את החטא, אתה מניח שהם יקבלו עונש, אתם יודעים, עונש סביר. לא, 3,000 בבני ישראל נרצחו באותו הלילה על ידי לוויים ועל ידי משה רבנו. ירון ידן, שהוא המרואיין של להרב, אומר שמכת בכורות היא מכה כל כך לא פרופורציונלית, שהוא אפילו יודע איך להתחיל. לרצוח את כל הבכורות של מצרים זה לדעתו לא הגיוני בעליל. ואם כבר נגענו במרואיינים שלנו, כדי לדון בקדושת התורה, האם התורה היא דברי אלוקים, והאם התלמוד הוא מוסרי, וכמובן גם ההשפעות הפוליטיות של אותם תפיסות, ובכלי לדון על אתאיזם ותאיזם, אני מתכבד להארח היום את ירון ידן. ירון ידן הוא ראש כולל שחזר בשאלה, אתאיסט, הוא בעל ערוץ יוטיוב דעת אמת, והתנועה דעת אמת ששמה לעצמה למטרה לחנך לחשיבה ביקורתית ולהילחם בדת. ומנגד יש לנו את הרב מיכאל אברהם. הרב מיכאל אברהם הוא דוקטור לפיזיקה, מלמד במכון לתורה בבר אילן. הוא הוגה דעות בהרבה תחומים, הוא אוטודידקט מטורף, והוא כותב ספרים נודע. הם היום הולכים לדון בדיוק על אותם דברים שאמרתי, ובשביל ירון ידן יש לי את השאלה הראשונה שאנחנו הולכים לדון עליה, והשאלה הראשונה היא כזאת. ירון, אני אשמח שתציג בבקשה את תפיסתך בעניין קדושת ומיימנות התורה. איך מגדירים שהספר הוא קדוש? ובכללי, איך אתה אומר עכשיו שספר סביר לפחות להניח שהוא דברי השם?
אוקיי, אז קודם כל אני רוצה להתחיל שהמילה קדוש היא מילה מאוד מאוד מסוכנת ומתעתעת, ובעצם שוללת את החשיבה ביקורתית. כי ברגע שזה קדוש ואנחנו כבני אדם לא קדושים, אז אנחנו תמיד נצטרך לבטל את החשיבה העצמאית שלנו, ובעצם לבטל את הצלם האלוהים, כמו שהדתיים קוראים לו. על כל פנים, הטקסט התנכי הוא טקסט של מילים, של מילים, של הגדרות, של מושגים, של סיפור, של חוקים. וכדי לבחון אותו, האם הוא ספר שנכתב על ידי בני אדם בתקופות מסוימות או לא, צריך פשוט לקרוא אותו ולהבין את המילים שם. ומי שקורא את התנך ומנקה את העסק הזה שנקרא קדושה, מנקה את העסק הזה שנקרא אלוהים, ומתחיל לבחון אותו, לבדוק אותו, לראות האם הוא אלוהי או אנושי. ברגע שאדם יעשה את הנקודה הזאת, את המעבר הזה, ביחס, בקונספציה שיש לאדם, לתנך, וביחס שלו, הוא ינקה את כל הקדושה, ינקה את אלוהים, ויתחיל לבחון אותו כמות שהוא, כמו שאדם פיזיקאי בוחן את הפיזיקה של המנגנון הטבעי, או כמו כל חוקר מדע שחוקר את הטבע מתוך הטבע, בלי לייחס לטבע קדושה, או עצבים, או כעס, או רצון וכו'. אותו דבר הטקסט של התורה. איך אדם סביר שקורא את התנך הזה, יכול לחשוב שזה משהו, הוא כתב אותו משהו על אנושי, ובמושגים הדתיים כאילו אלוהים ש... אני כאילו כל הזמן אומר לדתיים, אתם הרי מגדירים היום לפחות, לא כמו חז"ל שהם הגדירו את אלוהים כמו איזה תינוקות, אבל היום מגדירים את אלוהים כמו שהרמב״ם מגדיר אותו, שאין לו זמן, אין לו מקום, אין לו התחלה ואין לו סוף, והוא סיבת עצמו, והוא בעצם ברא את כל הגלקסיות, את כל הטבע המדהים הזה, ופתאום אתם באים ואומרים, אופס, הוא כתב את הספר הזה. זה כזה דיסוננס, זה כזה פער. מה כתוב שם? איזה סיפורים? כל ספר ויקרא מדבר על קורבנות שאלוהים רוצה שיקריבו לו קורבנות, לשחוט כבשים, פרות, על חנוכת המשכן. הספר, תשמע אייל, הספר בא ומתחיל לציין לך כל נשיא איזה קורבן הוא הקריב. ויש 12 נשיאים. עכשיו הם הקריבו אותו דבר. והוא מציין אותו דבר, שמונה פסוקים כופל אותם עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. תגיד לי, אתה רציני? עכשיו ובסתירות ובכפילויות שיש, מה? אלוהים ככה מספר לנו סיפורים, אבל בעיקר, בדברים העיקריים כמו לוח שנה, לא מדבר בכלל. נידה, לא מדבר בכלל. אין מקווה, אין חיוב טבילת במקווה בתורה. שחיטה, משתמע שלא צריך שחיטה. זה רק חז"ל באים ואומרים, קיבלנו קבלה שצריך שחיטה. כי אין שחיטה, ההפך, יש שאפשר לצוד חיות. אז את הדברים העיקריים האלה של ל"ט מלאכות שבת, אלוהים שותק. אבל מה כן חשוב לו? רחיצת עבדי אבות, חשוב, נגעים בבתים, מצורה שזה רק לזמן קצוב, מלאכת המשכן שכפל תשעה פרקים, אותו דבר, זה פשוט לא יאמן. איך האדם נורמלי יכול לחשוב לרגע שפתאום אלוהים יבקש ממשה, תקשיב, אני רוצה שתספור את בני ישראל. והוא ספר אותם ארבע פעמים בתנ"ך. ארבע פעמים. מה הקטע של אלוהים לספור? ועוד מאיים שאם אתה תספור בלי לתת מחצית השקל, לכל אדם יהיה נגף. מה זה הדבר הזה? איך אפשר? אני פשוט מחזיק את הראש ואומר איך אדם הגיוני מתייחס לטקסט המבולבל הזה עם שגיאות שיש לו, ששפן מעלה גרה והוא לא מעלה גרה, והפרט והחידקל לא יוצאים מאותה מקום, כמו שכתוב בספר בראשית. כפילויות, סתירות, ובעיקר דברים לא חשובים. במקום שיבוא ויפתח, האדם לחופש נולד. וואלה, עכשיו אתה מתחיל לדבר. זכויות האדם. איפה? כלום, נדה, מה שאכפת לו? זה שפנחס בא והרג את המדיינית, כמו שציינת, אייל בפתיח. ואז אלוהים אומר לפנחס, אני אתן לך מתנה, כהונת עולם. מה זה הדבר הזה?
אתה יכול לתת אולי עוד כל מיני דוגמאות, תוכל לתת עוד כל מיני דוגמאות לדברים שלדעתך לא מוסריים לגבי התנ״ך? אולי באמת תרחיב טיפה על הסיפורים פנחס וזמרי הנשיא?
הכל לא מוסרי, כל הסיפורים, אברהם אבינו, אלוהים מבקש מאברהם אבינו לעקוד את יצחק, שזה סיפור דרמטי, סיפור מכונה. הוא מנסה את אברהם שבעצם מה אומר עקדת יצחק? תבטל את המצפון האישי שלך כאבא, את התבונה שלך כלפי רצונו של אלוהים. זה בעצם מחיקת השכל הישר והמצפון הטבעי שיש לאדם המוסרי. ומה עושה אברהם אבינו? והשכם אברהם בבוקר. ויקח את המאכלת, לשחוט את בנו. איך הוא בא ומשלח את הגר? שרה אומרת לו, הגר לא בסדר, ואלוהים אומר לו, כל אשר תאמר לך שרה, שמע בקולה. והוא משלח את ישמעאל והגר למדבר. תגיד לי, זה רציני, כל הסיפורים האלה. וזה עם חטא העגל שמשה בא ואמר שצריך להרוג את 3,000, הוא הרג 3,000 איש, משה. ועל זה שהוא בכלל עזב את ציפורה, הרי הוא יצא ממצרים, הוא הוציא את בני ישראל ממצרים, עזב את ציפורה ואת הילדים שלו אצל יתרו, שהוא כהן מדיין. כהן מדיין זה עובד אלילים. עזב שם את המשפחה שלו, איפה החינוך? פתאום משה לא אכפת לו בחינוך הילדים, משאיר את זה אצל החותן שלו שהוא עובד אלילים. זה פשוט לא יאמן כל הסיפורים האלה. ואיך שאלוהים הורג כל הזמן ומקלל. שאם אתם לא תשמעו בקולי, יהיה לך את הירקון ואת השידפון, וכל מחלה שלא שמתי במצרים, אשים עליך, ופפפפפפפפפם, ואלתי, בואנה, מה הקטע? כמה, אתה יודע כמה כללות? יש כמעט שני פרקים של כללות בספר ויקרא, ואז הוא חוזר על זה בספר דברים. כאילו, כל הזמן אתה מתעסק בכללות, בקורבנות, ולהקריב עם חטאת, וזה חוזר על עצמו כל הזמן, ובגלל שזה חוזר ויש כפילויות, יש גם סתירות באיזה סוג קורבן אתה מביא, ואז המפרשים, תראה זה, איזה אבסורד זה, זה, אני קורא לזה טרגדיה קומית. התורה נערכה בצורה מבולבלת, כי יש כמה גרסאות, ובאו הדביקו את כולם, ואז יש סיפורים כפולים ומשולשים, ואז יש סתירות בין הסיפורים. עכשיו, למה זה קומי? כי באים המפרשים, חז"ל, ואחריהם כל מפרשי ימי הביניים, כמו אבן עזרא, הרב סעדיה גאון וכיוצא באלה, שמנסים ליישב את הסתירות. ואז אתה בעצם, בגלל איזה סוג של רשלנות של עריכת ספר, היהודים כל הזמן, הוא אומר ככה והוא אומר ככה, הוא אומר ככה, ואז אחר כך התלמוד מסביר את המדרשים ולמה זה סותר, ואז הם אומרים למה חז"ל אמרו פה ככה ולמה חז"ל אמרו... הכל זה פול גז של אינטלקט בניוטרל. זה הטרגדיה הקומית בעיניי, ופשוט זה לא יאומן, לא יאומן. וזה מה שאני מראה בעצם בסרטונים שלי, אני הולך פרשה-פרשה ומראה איך את האבסורד. מי שעוקב אחרי הסרטונים שלי, רואה פרשה אחרי פרשה, אני מביא סתירות, כפילויות ואת האבסורד הזה. הנה, למשל, לא תטרו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. מה לומדים הראשונים מהפסוק הזה? שאסור לחשוב חשיבה ביקורתי על האמונה. ולא יעז אדם לחשוב ולפקפק באמונה. אתה מבין איזה מין מעגל סגור הם יצרו? יצרו איזה דת קראו לה קדושה, הגדירו אותה קדושה, כאילו כמו אחד שלוקח אבן, מסתת אותה, אומר זה אלוהים, אף אחד שלא ייגע ואני אהרוג את מי שיגע. אותו דבר ככה הם עשו, לקחו טקסט, חיברו אותו של כמה אנשים, קראו לו קדוש, ואמרו שמי שיפקפק, אין לו חלק לעולם הבא, כל מי שקורא ספרים חיצוניים, אין לו חלק לעולם הבא. למה? כי לא תטרו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אסור לכם להטיל ולחשוב מחשבות שיכולות להביא אתכם להטלת ספק. יש זה כמו איזה קאט סגורה, שאסור להם לצאת מהחומות, אסור להם לפקפק ולבקר ולחשוב, לחשוב, לחשוב.
אני אשמח, ירון, שתתייחס רק לאיך אפשר להגדיר ספר כקדוש, כלומר, איך אפשר להגדיר ספר האם אפשר להגיד שספר התנ״ך הוא ספר שנכתב מדברי השם? כאילו, האם אפשר להגיד שזה סביר שאלוהים כתב את זה? ואיך בכלל לא, אומרים שספר הוא קדוש או לא קדוש?
לא רק שזה לא סביר, זה אבסורד, זה מה שאני אומר, זה אבסורד לסבור שזה בכלל איזה משהו, עזוב, המילים קדוש ואלוהים זה באמת מוגזם. אלא, אתה יודע מה, זה אבסורד לחשוב שבן אדם רציני חיבר את ספר בראשית שמות ויקרא במדבר דברים. אפילו אדם רציני. אפילו נניח, אני לא יעלה על דעתי שמיכאל אברהם יחבר ספר כזה, הוא יחבר ספר בהרבה יותר מסודר. ואז המפרשים לא יצטרכו להגיד אין מוקדם ומאוחר בתורה, הרי בתורה, בגלל הרשלנות של העריכה, יצא שהוא כל הזמן כמו וישר כזה, הלכו הלוך חזור במסעות של בני ישראל. הגיע לשנה השנייה לצאת ממצרים וחזר פתאום לשנה הראשונה מיציאת לב. והקורא ממוצע שלא מתבונן בזה, הוא יוצא מבולבל לגמרי מכל העסק הזה. אז עזוב אלוהים וקדושה, אדם סביר, כמו אני חושב שמיכאל אברהם הוא נראה לי סביר, יחבר ספר בהרבה יותר מסודר. בהרבה. זאת אומרת, עזוב קדושה. קדושה זה מילים של בני אדם, שלוקחים חפצים, קורא לי זה טוטם ומגיה, ולוקחים את כל העסק הזה, ומספרים לך סיפור שאיך נלחמו נגד עמלק, משה מרים את הידיים, אהרון וכו', מחזיקים לו את הידיים, כל זמן שהידיים שלו למעלה, גברו על עמלק. ואם הם ירדו, הפסידו. מה זה השטויות האלה? מה זה הסיפורים? מה זה המגיה הזאת? לא יודע, זה לא יאומן, לא, אני לא מבין, לא מבין. אני יכול להסביר למה אנשים מאמינים באבסורד הזה. זה כמו הסיפור עם בגדי המלך החדשים, ששם בעצם החייטים באו ואמרו, תקשיב, אנחנו נתפור לך את הבגד הכי טוב למלך. ובעצם הם לא תפרו לו שום בגד, הוא נשאר ערום. אבל כל מי שהיה אומר שהמלך ערום, הוא היו מכניסים אותו לכלא. ואז נוצר מצב שכולם כאילו האמינו שיש לו בגד הכי יפה בעולם, למרות שהוא ערום. כלומר, החינוך והשטיפת מוח שחברה עוברת, לאו דווקא בנושא הדתי, בכל נושא, יוצרת אצל בני אדם סוג של פרדיגמה וקונספציה שגורמת לאדם לא לראות את המציאות. זה ההסבר היחידי שיש לי, למה אנשים סבירים מאמינים באבסורד הזה. כאילו יש פה איזה משהו, איזה חוכמה או איזה משהו.
הרב מיכאל אברהם, אני חושב שיש לך הרבה מה להגיד על זה, אז גם אתה, אני אשמח מאוד שתגיד, לדעתך לפחות, למה לדעתך מדובר בספר קדוש, או יותר נכון, ספר שפשוט מייצג את דברי אלוקים, ואיך אתה מיישב את הסתירות הלא מוסריות, או אפילו הסתירות המדעיות שיש בתנ״ך, וכמובן עונה לכל התוכן שהוא אמר.
טוב, האמת שבאמת עלו פה המון המון נקודות, אני לא חושב שאני אצליח לגעת בכולן, אבל אני אנסה להסביר את העקרונות להבנתי. דבר ראשון, אני רוצה להתייחס למושג הקדושה. מושג הקדושה בעיניי, היחסי אליו דומה מאוד ליחס של ירון. זאת אומרת, אני חושב שזה מושג שהשפעתו רבה נזכור רב מתועלתו, בגלל שהוא באמת גורם לאנשים, לא בצדק אגב, אבל גורם לאנשים לאבד את הביקורתיות. ובמובן הזה אני מזדהה לגמרי עם הכיוון הבסיסי של ירון, שאומר שאסור אף פעם לאבד ביקורתיות. גם בתוך עולם דתי, מאמין, בתוך עולם של קדושה, אם תרצו, אני לא בדיוק יודע מה המושג הזה אומר, אסור לאבד ביקורתיות. אבל השאלה לאיזה מישור אתה מפנה את הביקורתיות, זאת אומרת, מהי הביקורתיות? אז קודם כל, שאלת, התחלת בשאלה, מה גורם לי לחשוב שספר מסוים הוא קדוש, או הוא דבר השם, או שלא תקרא לו, כי עוד פעם, המושג קדוש מפריע לי קצת. אבל המושג קדוש פירושו שאסור לזרוק אותו לפח. זאת אומרת, זה הכל, זאת אומרת, חוץ מזה שום דבר. השאלה איך אני מגיע למסקנה שהספר הזה הוא דבר השם, שיש בו ערך, זאת אומרת, שאני אמור ללמוד ממנו, לציית לו, או מין משהו כזה. וכאן אני חולק על נקודת המוצא של ירון. זאת אומרת, בעיניי זה בכלל לא תלוי בתוכן. לא משנה בכלל מה יהיה בתוכן שם, זה לא הקריטריון מבחינתי להתייחסות לספר. אם יהיה ספר שירון יחבר או שאני אחבר, הוא אמר שאני יכול לחבר ספרים טובים, אני מקווה שהוא צודק, אבל את הספר הזה אני אבדוק באמת לפי תוכנו. למה? כי מבחינתי הספר הזה הוא לא מקור סמכות. אם יש משהו מעניין, חכם, שאני יכול ללמוד ממנו, אני אלמד. ואם לא, אז לא. אז אני בודק אותו לפי תוכנו. אבל את ספר התורה אני לא בודק לפי תוכנו. רק מי שיגיד לי שהוא הגיע למסקנה שספר התורה הוא ספר אלוהי, בגלל החוכמה העצומה שגנוזה בו, אני אבקש ממנו כמה דוגמאות, כי אני בינתיים לא פגשתי אף דוגמה. זאת אומרת, אף דוגמה למשהו שהוא כל כך חכם, שישכנע אותי שבגלל החוכמה הזאת, ברור שיש לזה איזשהו מקור טרנסנדנטי. אני מגיע למסקנה שהספר הזה הוא קדוש, בגלל מקורו, לא בגלל תוכנו. אם אני מגיע למסקנה, ועל זה צריך להתווכח לחוד, אבל זה באמת דיון אחר, אם אני מגיע למסקנה שבאמת הייתה התגלות אלוהית, יש אלוהים, התגלה אלוהים, ושלח אלינו במסורת, באיזושהי צורה, טקסט כלשהו, או מסר כלשהו, אז מבחינתי, אם אני מגיע למסקנה הזאת, מבחינתי לטקסט כזה, יש מעמד. זאת אומרת, הוא דבר השם. עכשיו אני אתחיל לשאול את עצמי, אוקיי, מה כתוב בו? יש בו סתירות, יש בו בעיות לא מוסריות, אירועים לא מוסריים, דברים עשו, אוקיי, יש לי קושיות, צריך ליישב את זה, ללבן את זה וכו'. אבל נדמה לי שהכל תלוי בנקודת המוצא. יש, המשנה באבות אומרת שהווה דן את כל האדם לקו זכות. וידוע בשם רב חיים מבריסק, הוא אומר, ששאלו אותו, כן, למה הקדוש ברוך הוא ברא שכל עקום? בכל דבר שנברא יש איזושהי סיבה. אז הוא אמר בשביל ללמד זכות. אתה רואה מישהו שהוא חוטא או משהו כזה, תפעיל את השכל העקום שלך כדי ללמד עליו זכות. להראות שהוא בעצם היה בסדר. אבל זה טעות. כשמסתכלים בפרשני המשנה, ואני חושב שלא צריך את פרשני המשנה בשביל זה, ברור שזה לא נכון. לדון לקו זכות זה לעשות את הפרשנות הנכונה והישרה. זה נקרא לדון לקו זכות. לא ללכת אחרי יצר שאומר לך להוציא בן אדם רע, כשאין לזה באמת בסיס אמיתי שהוא רע. למשל, אתה רואה בן אדם שידוע, אמא תרזה רודפת ברשות הרבים עם סכין שלופה אחרי, לא יודע מה, בחורה שבורחת ממנה. אז יש שתי אפשרויות, או שהיא באה לדקור אותה, אני לא יודע מה לעשות לה, או שיכול להיות, הנה אני מפעיל את השכל העקום שלי, היא שרחה אצלה את הסכין במטבח והיא רצה אחריה כדי להחזיר לה את הסכין. עכשיו, אני חושב שהפרשנות הישרה, אם אני יודע שמדובר באמא תרזה, הפרשנות הישרה היא השנייה. למרות שאם אתה לא יודע מי זאת, יכול מישהו לבוא ולומר, תשמע, זאת פרשנות עקומה. זאת אומרת שבעצם, השאלה מה פרשנות ישרה ומה פרשנות עקומה, היא תלויה בנקודת המוצא. ואם נקודת המוצא שלך שהטקסט הזה הוא קדוש, אתה תמצא פתרונות לרוב הקשיים, לא יודע אם לכולם, אבל לרובם, ומה שלא, לא. כן, גם תומאס קון אמר, גם על תיאוריה מדעית, שזה לא צודק פופר, שאם אתה מוצא דוגמה נגדית, התיאוריה נפלה. אנחנו לא מחליפים פרדוגמה עם כל דוגמה, פרדיגמה, עם כל דוגמה נגדית, אלא אם זה מספיק טוב, אז יש כמה קשיים, צריך עיון. ברגע שזה עובר רף מסוים, אז לא. זאת אומרת, הרבה מאוד, בעיקר העניין של קביעת היחס שלך לספר, זה לא תוכנו, ספר מהסוג הזה. זה לא תוכנו, אלא מקורו. עכשיו, אחרי שאמרתי את זה, עכשיו אני מסתכל על תוכן הספר, ועכשיו, כיוון שאני לא מכיר במושג הקדושה, לפחות לא במובנו המאבן, זה שלא נותן לך כן, את החופש הביקורתי, או את הלגיטימציה להיות ביקורתי, אני מסתכל עליו בצורה לגמרי ביקורתית. אני מסתכל עליו בצורה לגמרי ביקורתית, כמו שחזל עשו וכמו שהפרשנים עשו לכל אורך ההיסטוריה. הם הסתכלו עליו בצורה ביקורתית, לפעמים הם הוציאו אותו מפשוטו, ולפעמים הם פרשו פירושים שאני מניח שירון יגיד שהם עקומים, ואני אגיד שזה כמו אמא תרזה. זאת אומרת, אם אתה מניח שהספר הזה הוא קדוש והוא דבר השם, אז יש הצדקה ללכת לפרשנויות שלא נראות במבט ראשון פירוש הטקסט, כי אתה מבין שזה טקסט אלוהי ולא יכול להיות שיש בו עוולות, שטויות, או אני לא יודע מה, כל מיני דברים מן הסוג הזה. לכן אני חושב שנקודת המוצא קובעת פה את רוב הסיפור. אז זה באופן כללי אני מדבר. עכשיו אני רוצה להיכנס טיפה לדוגמאות כדי להראות איך העסק הזה בעצם עובד. למשל, ירון שואל, למה חסרים בספר דברים מאוד מרכזיים וחשובים, ומופיעות בו אנקדוטות, דברים אזוטריים, לא חשובים. כשאתה מסתכל על הדוגמאות שירון הביא, אז הדוגמאות הן למשל, המקווה לא מופיע בו, ומלאכות שבת לא מופיע בו, אבל נגעים וקורבנות כן. אני מהמר, בלי להכיר את ירון, לא נפגשנו לפני השיחה הזאת, שאם היה מופיע שם המקווה, הוא היה שואל, תראו, המקווה מופיע בו. איזה דבר שטותי זה. אבל כשנוח, אז מה שלא מופיע הוא החשוב, ומה שכן מופיע הוא הלא חשוב. אז אני אגיד לך מה לדעתי הקריטריון לכן חשוב ולא חשוב, לא המעגלי שמה שמופיע הוא לא חשוב, ומה שלא מופיע הוא כן חשוב, אלא הקריטריון הוא, השאלה היא, מה, בעיניי, אם באמת הספר הוא קדוש, אז מה שמופיע זה החשוב. ועכשיו, אני יכול לשאול את עצמי, למה זה חשוב? אז למשל, וכאן נקודה מאוד חשובה שתהיה גם חשובה להמשך, אני עושה הבחנה מאוד חדה, קטגורית, בין הלכה לבין מוסר. בעיניי זה שתי קטגוריות שלא מדברות אחת עם השנייה בכלל, הן שקופות אחת לשנייה, אורתוגונליות, בשפה של פיזיקאים. ולכן אני בכלל לא בודק את ההלכה במונחים של האם היא מוסרית, בגלל שהיא לא באה לדבר על עקרונות מוסר. היא באה לדבר על עקרונות הלכתיים. אני אביא דוגמה למשל אשת יפת תואר. אשת יפת תואר, כן, זה היתר לקחת אישה שבויה ולבעול אותה בפשטות, גם לאנוס אותה, לא רק לבעול אותה מרצון. ועל זה יש מהומות מדי פעם, גם הרב צר האחרון כשהוא התמנה, אז היה על זה מהומה שלמה, מה הוא אמר על זה וכו'. אני חושב שכשמסתכלים על זה באופן הזה, אז בעצם הטענה שלי היא הטענה הבאה. כשמסתכלים על הפרשה, בפרשה, הפרשה לא עוסקת במוסר, היא עוסקת בהלכה. וכיוון שכך, בעצם מה שהפרשה הזאת, אגב, כשמסתכלים על הראשונים למשל, שמתלבטים בפרשה הזאת, אפילו חז"ל אמרו שהפרשה הזאת נכתבה כנגד יצר הרע, זה בעצם היתר שבדיעבד, אבל לא נותנים את היתר הזה לכתחילה, מה הטריד אותם? לא הטריד אותם בכלל הבעיה המוסרית. לא שמדובר באונס, זה לא השאלה שאיתה הם התמודדו, אלא זה שמדובר בבעילה של גויה. הרי אסור לבעול גויה, אז איך זה יכול להיות שהתורה מתירה? ועל זה הם אומרים, נכון, התורה בעצם התירה רק בדיעבד כי לא הייתה ברירה. מה עם האונס? מה עם הבעיה המוסרית שיש פה? איך אתה יכול לקחת אישה חסרת ישע ולאנוס אותה? התשובה, אתה לא יכול. אתה לא יכול וזה אסור, אבל זה אסור מוסרית. וההלכה לא מדברת על המוסר, היא מדברת על ההלכה. אז מה שההלכה אמרה, בעילת גויה אין בה בעיה הלכתית. אתה שואל אותי עכשיו, למשל, אם חייל בצהל היום יעשה דבר כזה, צריך לתלות אותו. תלות אותו, הריס אותו לכלא. למה? כי הוא עבר עבירה מוסרית. אבל ההלכה, או בפרט הפרשה הזאת, לא עוסקת במוסר. לא זו הנקודה שמעניינת אותה. עכשיו השאלה, זה כן חשוב או לא חשוב? המוסר חשוב, או ההלכה של בעילת גויה חשובה? מבחינתי, א', שניהם חשובים. אמרתי קודם שמה שמופיע בתורה, זה הקריטריון מבחינתי למה שחשוב. אבל מעבר לזה, יש דברים שלא יופיעו בתורה, כי לא צריך את התורה בשבילהם. יש דברים שאני יודע גם בלי התורה. הקדוש ברוך הוא בא בטענות לקין על רצח הבל, בלי שהיה כתוב את לא תרצח, או שופך דם האדם באדם דמו יישפך. הוא עדיין בא אליו בטענות, מכוח מה? לא היה ציווי, לא הייתה הלכה, לא היה שום דבר. אלא היה צריך להיות ברור לקין שלא רוצחים. למה? כי יש בעיה מוסרית בלרצוח. אבל זה לא מה שכתוב בתורה כשכתוב בה לא תרצח. שכתוב בתורה לא תרצח, כתוב שמעבר לבעיה המוסרית ברצח, יש גם בעיה דתית ברצח. וזה מה שהתורה אומרת. השאלה המוסרית זה לא קשור. השאלה המוסרית, כל אדם עם מצפונו יכול לדעת, או ברוב הדברים יש אפילו הסכמה להערכתי, מה מוסרי ומה לא מוסרי. התורה לא עוסקת בזה, בטח לא בהקשר ההלכתי. באגפים הלא הלכתיים יכול להיות שכן, אבל בהקשר ההלכתי לא עוסקת בזה.
אז למה צריך הלכה? כל... אני לא מבין. אם אתה אומר שאנחנו יכולים להשיג דברים לבד, כאילו לא בדיוק הבנתי את הטיעון.
אם אני אומר שאנחנו יכולים להשיג דברים לבד בתחום המוסרי, כי נכנו באינטואיציה מוסרית, יש לנו מצפון, אנחנו מבינים מה נכון ומה לא נכון. הגויים לא קיבלו את התורה, ועדיין מצפים מהם להתנהלות מוסרית. למה? כי לא צריך את התורה בשביל התנהלות מוסרית. אנשים שלא מכירים את התורה, יכולים גם להתנהל באופן מוסרי וצריכים. שנייה אחת, רק אני רוצה... ההלכה באה להגיד לי את אותם דברים שאני לא הייתי יודע מדעתי לבד. אז ההלכה מביאה לי הרבה פעמים דברים שאולי נראים אזוטריים, הם לא קשורים למוסר, אבל זה לא מקרה. לא, אני לא מדבר אפילו על דברים האנטי-מוסריים, אלא אני מדבר על דברים המוסריים, זאת אומרת, דברים שלא קשורים למוסר. למה? בגלל שההלכה באה להגיד לי את מה שאני לא יודע לבד. עכשיו, אתה שואל אותי, תגיד, לבעול שבויה, זה פוגע באקולוגיה? או זה לא בריא? לא, נכון? אין איזה קשר לא לאקולוגיה ולא לבריאות. זה לא מוסרי. באותה מידה אני מתייחס לשאלה, האם לבעול שבויה זה סותר את ההלכה? התשובה היא, לא, זה לא סותר את ההלכה. אבל זה לא אומר שזה לא מוסרי. ההלכה זאת קטגוריה כמו בריאות, כמו אקולוגיה. אני יכול לקבוע האם הדבר הזה הוא נכון הלכתית, אסור הלכתית או מותר הלכתית. אין לזה שום קשר לשאלה האם הדבר הזה הוא מוסרי או לא. זה שתי שאלות לחלוטין שונות. ואת השאלה המוסרית אני אכריע כמו ירון. פחות או יותר, עוד פעם, יכולים להיות בינינו חילוקי דעות, כמו בכל שני בני אדם, אבל השאלה המוסרית אני חושב עליה בדיוק כמו שירון חושב עליה. ההלכה לא מנחה אותי שם ולא מתכוונת להנחות אותי שם. ולכן אני חושב שצריך להיזהר מביקורות מן הסוג הזה, ושוב פעם, הטענה כמובן מבוססת על נקודת המוצא שלי. אם נקודת המוצא שלי שהטקסט הזה הוא דבר השם והוא קדוש, ונקודת המוצא שלי שהטקסט הזה אומר לי מה ההלכה דורשת ממני, כמו שספר רפואה יגיד לי מה הבריאות אומרת, ואני לא אצפה למצוא שם אמירות מוסריות. גם בהלכה אני לא מצפה למצוא אמירות מוסריות. המוסר הוא קטגוריה אחרת, נפרדת, ואני דן בלחוד, בלי קשר. ולבעול שבויה זה מעשה אנטי-מוסרי בעליל. מי שיעשה את זה צריך להניש אותו עונש חמור. זה שני דברים לגמרי שונים. ולכן הנה דוגמה לביקורתיות שיכולה להיות גם ביחס לטקסט קדוש. גם מטקסט קדוש יכולתי לראות שהטקסט מתיר לבעול שבויה, אבל לא, אני מפעיל את הביקורתיות שלי, אבל כן תחת ההנחה שהטקסט הזה הוא דבר השם, ואני אומר, לא, לא סביר בעיניי שהטקסט מתיר דבר כזה. כנראה שמה שהוא אומר זה שאין מניעה הלכתית לעשות את זה. אבל עדיין מוסרית, זה כמובן לא מוסרי. זה אני לחלוטין מסכים. וכנל, כמו שאמרתי קודם, בקשר לשאלה מה הדברים החשובים שמופיעים ומה הלא חשובים. ירון מניח מראש שהוא יודע מה חשוב ומה לא, והוא מצפה שמה שהוא יודע כחשוב, זה מה שיופיע בספר ומה שלא לא. אבל הספר הזה בא ללמד אותך מה חשוב. עכשיו, אתה יכול לא לקבל, כי אתה לא מאמין באלוקים ובמקורה האלוהי של התורה. אבל אתה לא יכול לבקר את הבן אדם שכן מאמין בזה, לפי הקריטריונים שלך. זאת ביקורת שהיא הנחת המבוקש. זאת אומרת, זה ביקורת אבסורדית. לכן, שילוח ישמעאל, למשל. שילוח ישמעאל ועקדת יצחק, שתי הדוגמאות שירון הביא קודם, הם בעצם, תחשבו על סיירת מטכ"ל. אתה עושה להם תרגילים שמאוד מטרטרים אותם, כי הם מביאים אותם לידי סבל נוראי, מאמין אותם בניסיונות מאוד גדולים. למה? לא כי אתה רוצה שבסוף הם ימותו או יארגו את יצחק או את ישמעאל. אלא כי אתה רוצה לבדוק האם הם מוכנים למשימה, האם הם מתאימים למשימה. הקדוש ברוך הוא מראש לא מצפה מאברהם אבינו להרוג את יצחק, למרות שאברהם לא יודע את זה. אבל אברהם אבינו, הקדוש ברוך הוא לא מצפה ממנו להרוג את יצחק, והקדוש ברוך הוא גם לא מצפה שישמעאל ימות, כי עובדה שהוא בסופו של דבר מציל את ישמעאל. מה שהוא עושה זה הוא מטיל משימות מאוד קשות ובעייתיות על אברהם, בגלל שהוא רוצה לראות האם באמת זה חייל מתאים, זה חייל נאמן. בסופו של דבר לא ישמעאל מת ולא יצחק מת. הניסיון היה ניסיון לאברהם שבסוף בסוף התברר לו שהוא גם לא היה צריך לשלם את המחיר. לכן אני חושב שאלה שתי דוגמאות שגם כן לא דוגמאות שמראות משהו בעייתי. כשאתה לוקח, מחפש את החייל הבסיסי שהולך לבנות לך את הצבא לאורך דורות ושנים, אתה צריך לבדוק שזה באמת המצע הנכון או החייל המתאים שאתה יכול לסמוך עליו. ובמובן הזה נדרשים ניסיונות קשים. ועקדת יצחק באמת הייתה ניסיון מאוד קשה, אבל לא נדרש ממנו בסופו של דבר להרוג אותו. אז אם אתה שואל האם הקדוש ברוך הוא היה לא מוסרי, ודאי שלא. אם אתה שואל האם אברהם היה לא מוסרי, כיוון שהיה לו צו אלוהי, ומבחינתו ברור לו שזה הדבר הנכון, אז למרות שזה לא מוסרי להרוג את פנחה, אבל יש צו דתי כן לעשות את זה, וכאן אני חוזר למה שאמרתי קודם, שלפעמים הצו הדתי לא מתאים לעקרונות המוסר, אבל הוא בא, אברהם מאמין שהוא בא להשיג איזשהן מטרות דתיות ששוות גם מחיר מוסרי. בסוף התברר לו שלא, לא צריך לשלם את המחיר המוסרי. לכן, אם אני סוגר את השורה התחתונה, בסופו של דבר, כל הפרשיות, ולא התייחסתי לחלק מהפרשיות שירון הביא, אבל אפשר להתייחס לכולן. אני חושב שבסופו של דבר, באותה צורה, הכל מתחיל מנקודת המוצא. ברור שמנקודת מוצא פשוטה, כשאתה לא מאמין בכלום, ואתה מסתכל טבולה ראסה על הספר, אז כן, יש המון דברים תמוהים ולא מוסריים והכל. אבל זה הכל שאלה של נקודת המוצא. ועוד על, על המדע שאמרת שגם במדע, כמו בפיזיקה הזכרת, שאתה ניגש לספר as is, לספר העירום, ואתה שואל אותו, כמו שאתה ניגש כפיזיקאי לעובדות, כן, אני פיזיקאי, כמו שאתה ניגש לפיזיקאי כעובדות, אתה גם לפיזיקה לא ניגש רק טבולה רסה. הפיזיקה רוויה בהנחות יסוד שאנחנו מביאים איתנו מהבית, שאין להן מקור תצפיתי. ואני כתבתי על זה ודיברתי על זה לא מעט. וכנ"ל גם בחשיבה הדתית, זה נכון. בשום דבר אנחנו לא טבולה רסה. ולכן, גם כשאתה חושב שאתה ניגש כטבולה רסה, אתה לא. אתה ניגש עם הנחות היסוד שלך, ובסדר גמור, זאת המסקנה שלך. אבל אם אני אגש עם הנחות היסוד שלי, אני לא חושב שיש אחת אפילו מהשאלות שהעלית שמטרידה אותי.
טוב, יש לי שלושה דברים להשיב, ואני לא יודע אם לעשות את זה בתור כשאלה למיכאל, ושהוא ישיב על אחד-אחד, כי ככה זה יהיה יותר מסודר. אני אגיד את השלושה דברים, ואחר כך אני אדון איתו על אחד-אחד. קודם כל, מיכאל המציא רעיון נחמד, אבל הוא לא הרעיון דתי, הוא סותר את התפיסה הדתית המצויה, נקרא לזה. הוא המציא שיש הבדל בין ההלכה למוסר, זה בניגוד לרמב״ם ובניגוד לחזוני שאמר שההלכה היא קובעת את תורת המותר והאסור בתורת המוסר. אז לבוא ולהגיד שיש הבחנה בין הלכה למוסר, זה נשמע לי, האמת זה נשמע מוזר, אבל, ולא נכון, אוקיי? אבל אוקיי, היות ואני דן עם מיכאל אברהם, אז אני אדון לשיטתו. כשאני דן עם מיכאל אברהם, אני דן עכשיו לשיטתו, כי זה לא ההבחנה בין הלכה למוסר, זאת הבחנה שגויה, מומצאת. אולי זה כמו שפרופסור לבוביץ' גם המציא איזה הגות, שאנחנו רק עובדי השם ולא... אותו דבר גם מיכאל אברהם המציא, אבל זה לא הדת המצויה, ובניגוד לדת המצויה. אבל נלך לשיטתו, שיש את ההלכה, וההלכה, וכל מה שהדת עסקה, היא עסקה אך ורק בהלכה, ולפי מה שהבנתי מההגות שלו, זה שהמוסר נמסר בעצם למצפון האישי של האדם. אני מקווה שהבנתי נכון. אז מה תעשה, השאלה הראשונה לגבי ה... אמירה הזאת, לגבי ההגות הזאת החדשה, מה תעשה כשיש סתירה בין המוסר לבין ההלכה? ואני אתן דוגמה. אם ההלכה באה וקובע השולחן ערוך שגויה שבאה ללדת בשבת, אין מילדין אותה בשבת, כי התלמוד קבע שפיקוח נפש דוחה שבת, זה דווקא נפש של יהודי שומר תורה ומצוות. אבל אם זה נפש של גוי, אסור לחלל שבת. כלומר, מי שמציל גוי, הוא בעצם עובר על ההלכה, עכשיו אני משתמש במונחים שלך, מיכאל. אגב, השם הפרטי זה מיכאל?
כן, מיקי.
מיקי. אז מיקי, אני משתמש במושגים שלך כדי להבין את ההגות שלך, היות ואני דן איתך ולא עם, ולא עם החזוני של הרמב״ם. מה תעשה במקרה הנ"ל שיש סתירה בין ההלכה, שקובעת שזה חילול שבת להציל גוי, לבין, אני מניח, לפי ההתרשמות שלי, שהמוסר שלך הוא מאוד דומה לשלי. כן, גם אתה הזכרת שיהיה לנו חילוקי דעות בפרטים אפורים, נקרא לזה. אבל בדברים ממש, בעליל, כפקודה שהיא לא חוקית בעליל, כמו זה, שזו פקודה לא להציל גוי בשבת, אני מניח שמוסרית, אתה תסכים איתי שזה פשע, ויש פה סתירה, מה תעשה? תעבור על ההלכה?
אז אני אגיד ככה. קודם כל, לכל אורך הדורות, פרשנים התמודדו עם העניין הזה בכל מיני צורות. הצורה היחסית קלה ברמה התיאולוגית זה לשנות פרשנות. זאת אומרת, לארגן פרשנות אחרת להלכה באופן שלא יסתור את העיקרון המוסרי. למשל, יש כל מיני תעלולים כאלה של... זה לא תעלולים אפילו, אלא דרכי שלום, משום איבה, ולכן בכל זאת מחללים שבת כדי להציל גוי, כאשר מאחורי זה כבר, שאלה גדולה, האם מאחורי זה לא עומד באמת העיקרון המוסרי, וזה רק היה המוצא הפרשני. אבל אני אלך יותר רחוק. דבר נוסף, דרך שנייה, וזאת הדרך שאני גם כתבתי על זה, וגם לא הראשון, המאירי כבר במאה ה-14 כתב את זה, שההלכה מתייחסת, לגויים שמתנהלים
לא,
בצורה
מאוד... מיקי, סליחה רגע, כן. אני חייב לכוון אותך כדי שלא... אני, הרי בסוף אני אמצא לך דוגמה עקרונית. יכולה להיות סתירה בין המוסר שלך להלכה?
ברור שיכולה להיות. עקרונית, זה... אני משתמש בדוגמה הזאת, אבל התשובות הן כלליות.
לא, אני שואל עקרונית, אתה מנסה לסדר שלא תהיה סתירה.
לא, אני לא.
תן לו, תן לו שנייה, ירון, תן לו.
כן, לא, אתה מביא את המאירי.
תן לו רגע.
אתה מביא את המאירי. לא, רגע, לא, כי זה סתם. כאילו הוא לא נוגע בנקודה, אני רוצה ש... למקד אותו. נניח, יש, אתה יודע מה, כך ירושת נשים, מעמד האישה. אישה לא יורשת, גבר יורש. בנים יורשים, בנות לא יורשים. אני מניח שגם אתה סבור, כמו כל רוב החרדים שאני מכיר, גם סבורים שזה לא מוסרי. וזאת ההלכה, שבנים יורשים. עכשיו, אל תבוא ותסדר לי שפרשנות ולהקם את הפרשנות כדי להתאים למוסר. כי אז אני אביא לך דוגמה אחרת, אוקיי? יש בעיקרון הרבה סתירות בין המוסר שלך, מיקי, לבין ההלכה. עכשיו, להקם את... אם אתה רוצה לשנות את ההלכה, אז תגיד. זאת אומרת, אתה בא ותיישב לי, שיש סתירה בין המוסר להלכה, המוסר ידו על העליונה. זו תשובה. ואז בעצם אני אגיד, אוקיי, אז ההלכה היא כזאת, היא בעצם, אוקיי, תמיד אני אתאים את זה למוסר של אותה תקופה ולמוסר שלנו כאנשי אמונה. אז זו תשובה טובה. אבל על כל פנים, לא, אם תגיד לי אין סתירה, אז זה גם תשובה, אבל זה לא ענית לי על ממש על השאלה.
אני, אתה פשוט עצרת אותי באמצע, אני אענה לכל, אני רק כן רוצה ללכת במסלול הזה, כי הוא כן חשוב. וזה בעניין אב לכל הסתירות. אז אני אומר, הדבר הראשון שאותו אמרתי, זה ש ימצאו פטנטים. הדבר השני, זה שינוי פרשני בהלכה, כמו מה שהמאירי עשה. הוא אומר שההלכה מדברת על גויים מסוג מסוים, הגויים בזמנו, הגויים בזמננו, ההלכה הזאת לא נוגעת אליהם. עד כאן ירון צודק. בעצם סידרתי את זה באופן כזה שבכלל לא יהיה קונפליקט. עכשיו אני מגיע לשלב השלישי. בשלב השלישי לא הצלחתי לסדר. עכשיו יש לי סתירה בין שתי נורמות, נורמה הלכתית ונורמה מוסרית. אוקיי? עכשיו אני שואל אותך שאלה אחרת. מה אתה עושה כשיש לך סתירה בין שתי נורמות מוסריות? יש הרי גם קונפליקטים בין שני מעורבות מוסריות. ז'אן פול סארטר מספר על סטודנט שלו בפריז הכבושה בשואה, כן? שבא אליו ואומר לו, תראה, האם אני צריך ללכת הוא עזר לאמו הבודדת והחולה המבוגרת, ולא היה אף אחד אחר שם. השאלה היא אם לעזור לאמא שלי המבוגרת שמה, או ללכת לצבא צרפת החופשית, לדגול ולהילחם נגד הנאצים. שני הדברים האלה הם ערכים מוסריים, אבל אי אפשר לקיים את שניהם. והוא התלבט מה לעשות. עכשיו, זה קונפליקט בין שני ערכים ששניהם מוסריים. מבחינתי, הקונפליקט בין מוסר לבין הלכה הוא אותו דבר כמו קונפליקט תוך מוסרי. זאת אומרת, ישנם שני ערכים, לשניהם אני מחויב, לא הצלחתי לעשות פרשנויות להעלים את הסתירה. עכשיו, יש לי סתירה בין שני ערכים. עכשיו, זאת שאלה גדולה, כבדה מאוד בפילוסופיה של המוסר. איך אנחנו פותרים בעיה של סתירה בין ערכים? ובעניין הזה...
לא, אתה, מיקי, אני מצטער, אתה מדמה עניין...
אז שנייה, תן לי רגע, ירון, תן לי רגע לגמור, כי אתה עוצר אותי שוב באמצע. תן לי רגע לגמור, אני כבר גומר.
תן לו רגע.
הטענה שלי, זה שכאשר יש לך שני ערכים אחד מול השני, לאדם דתי, כמוני, אני מייצג רק את עצמי, בארסנל הערכים שלי יש יותר מאשר סט של ערכי מוסר, שיש בארסנל של ירון. אותו סט יש גם אצלי, נגיד פרט לפרטים, חוץ מזה יש שם עוד ערכים. מכאן והלאה מצבי לא שונה ממצבו של ירון. יכולות להיות התנגשויות בין ערכים, היכולות להיות התנגשויות בין שני ערכים מוסריים, והתנגשויות בין ערך מוסרי לערך הלכתי. ומה עושים בהתנגשויות כאלה? אז זה תורה שלמה, גם בתחום המוסר עצמו, לא ביחס בין מוסר והלכה. אבל השאלה של הקונפליקט קיימת גם אצל מי שבכלל לא מחויב להלכה. יש קונפליקטים גם בתוך המוסר. עכשיו אני אגיד יותר מזה, בשורה אחת, לפעמים המוסר יגבר, וזה לא שינוי בהלכה. אני אעבור על ההלכה בגלל שהמוסר אומר לי כך, זה מה שנקרא בלשון הגמרא, עבירה לשמה, אפשרות אחת. אפשרות שנייה, אני אעבור על המוסר בגלל שאני חושב שהערך ההלכתי גובר. אבל זה לא בגלל שאני לא מחויב למוסר, בדיוק כמו שאצל סרטר, אם היית בוחר את אחד הערכים, זה לא בגלל שאתה לא מחויב לערך השני, אלא בגלל שהערך הראשון גובר על הערך השני. כשאני, דוגמה אחת כדי לחדד את העניין, ובזה אני אסיים, אני, יש ויכוח בשאלה האם לאכול שוקולד. אחד אומר, צריך לאכול שוקולד כי הוא טעים. השני אומר, אסור לאכול שוקולד כי הוא משמין. מי צודק? שניהם צודקים. הוא גם טעים וגם משמין. אוקיי, אז מה עושים? אז אחד מהם יעדיף את הקריטריון של ההנאה על הקריטריון של האסתטיקה או הבריאות, והשני יעדיף את ההפך. כל אחד איכשהו פותר את הדילמות שלו, את הקונפליקטים שלו. אבל זה שיש קונפליקט בין שני דברים, זה תוצאה של העובדה שאני מחויב לשניהם. זה לא אומר שאני מחויב רק לאחד. אם הייתי מחויב רק לאחד, לא הייתי בקונפליקט. אני בקונפליקט בגלל שאני מחויב לשניהם.
הרב מיכאל, אני חושב שאני הבנתי בערך מה שירון ניסה לטעון. זה בערך הולך ככה. עצם העובדה שיש לך ערך כזה, מלכתחילה בהלכה שאסור לך להציל גוי בשבת, זה הבעיה, לא שיש קונפליקט. עצם זה שיש בכלל קונפליקט בדבר הזה. לא צריך להיות בכלל, הערך הזה לא קיים. הערך הזה לא צריך להיות קיים בכלל.
אוקיי. אז אתה מחזיר אותי להקדמה שבגלל זה נתתי אותה, כי ידעתי שהיא גם תהיה חשובה להמשך. אני טוען שיש אי תלות בין ההלכה לבין המוסר. שתי קטגוריות בלתי תלויות. עכשיו אומרים לי, תראה, ברמה הדתית, חילול שבת זה מעשה מאוד חמור. אגב, גם על הצלת יהודי, לפחות לפי אחת הדעות בגמרא, לא מחללים שבת. מחללים שבת רק בגלל שנרוויח ממנו שבתות עתידיות. אבל לא ערך החיים שלו דוחה את חילול השבת. ערך החיים גם של יהודי לא דוחה חילול שבת. כי חילול שבת זה דבר מאוד חמור. אבל כמובן, בן אדם חילוני אומר, עזוב, חילול שבת זה סתם משהו, אין לשום ערך. אז ברור שמבחינתו, זה שיש ערך כזה זה אבסורד, בטח שהוא דוחה ערך מוסרי. אבל שוב פעם הוא לשיטתו, ואני בנקודת מוצא שונה, כמו שאמרתי קודם. נקודת המוצא שלי זה שחילול שבת למטרה לא ראויה, הוא בעייתי מאוד, הוא מחריב עולמות, נדבר בשפה מטאפורית, אוקיי? והמוסר גם הוא מאוד חשוב, מאוד חשוב. ולכן אני בדילמה. אני בדילמה אמיתית, ואני לא אמרתי עכשיו מה יגבר. לפעמים זה יגבר ולפעמים זה יגבר. כל סיטואציה לגופה, יש לי תורה שלמה, איך מכריעים קונפליקטים כאלה, אבל זה לא המקום כאן. הטענה הבסיסית שלי זה שיש פה קונפליקט אמיתי בין שני ערכים, וקונפליקט פירושו שאני מחויב לשניהם. אבל קיומו של ערך אחד לא אומר שאני לא מחויב לשני. וזה שהוא קיים שם זה בגלל שבאמת יש ערכים דתיים שיש להם מטרות דתיות. מה שירון לא מקבל, אז הוא אומר, בטח, אז למה יש ערך כזה? כי הוא לא מכיר בקיומן של מטרות דתיות, אלא רק מטרות מוסריות.
רגע, אני חושב, לדעתי, לא הבנת את השאלה לעומקה. אני אתן לך דוגמה כדי שתבין, ונראה לי שכדאי להמשיך לנושא השני שאני מעוניין לדבר בו. אתה לא, זה לא קונפליקט בין שני הערכים, הלכה ומוסר. זה שתי קטגוריות של מקור סמכות להתנהגות. יש מקור סמכותי שזה ההלכה, ויש מקור סמכות שזה המצפון האישי של האדם שאתה קורא לו מוסר. עכשיו, למה הדבר כן דומה? זה דומה בדיוק לבעיה שהרמב״ם עמד בפניה, והרב סעדיה גאון עמד לפניה, ורבנו בחיי עמד לפניה. הם באו וטענו שלושתם שמקור הסמכות של האדם להכרת האלוהים ולהכרת החוקים הנכונים זה התבונה. זה מקור הסמכות. וגם יש עוד מקור סמכות, אם טענו, שזה כתבי הקודש, זה התורה. עכשיו, יש פה שני מקורות סמכות לקביעת הכרת העולם, ושני מקורות סמכות לקביעת החוקים הראויים. ואז הם שואלים את עצמם, הרמב״ם, רבנו בחיי והרב סעדיה גאון, אם יש פה שני מקורות סמכות, מה קורה שהם סותרים זה את זה, אם זה שני מקורות סמכות שונים? אומר הרמב״ם, רבנו בחיי והרב סעדיה גאון, מקור הסמכות של התבונה והשכל הישר גובר על מקור הסמכות של כתבי הקודש. ולכן זאת השאלה שאני שואל אותך, זה לא דילמה באותו ערך מוסרי. לא, זה מקור סמכות שונה, ואתה חייב כאדם, כאחד שהמציא את ההגות הזאת, כי אני פעם ראשונה שומע את הרעיון הזה, שהוא רעיון חדשני מבחינה דתית, כי אמרתי, שוב, החזוני, שהרמב״ם וכל הרבנים, גורים שההלכה היא מוסרית, ולא עושים הבחנה. על כל פנים, אבל לשיטתך זה שני מקורות סמכות עבורך, מיקי, איך לפעול כאדם דתי ומאמין. יש לך את הסמכות ההלכתית, שהיא התורנית, שהיא אלוהית מבחינתך אפילו, ויש את המקור המצפוני, המוסרי, שהיא גם סמכות, ככה הבנתי מדבריך. עכשיו אני שואל, אלה שני מקורות סמכות שונים, שזה אלוהי וזה אנושי, המוסר אנושי וההלכה היא אלוהית מבחינתך. מה קורה, כמו שהרמב״ם דן, מה קורה כשהתבונה סותרת את המקור הסמכות של כתבי הקודש, ידה של התבונה על העליונה? אצלך, אני שואל, אתה צריך לענות לי באו זה או זה, פשוט כדי להבין אותך. מה מקור הסמכות העדיף שלך, האם המוסר האנושי או ההלכה? זהו, זה שני מקורות סמכות, זה לא אותה שאלה בשני הערכים מוסריים, האם מותר לי בממימייה שיש לי מספיק מים לשתות לבן אדם אחד, האם כדאי לי לשתות כדי שאני אחיה או ששנינו נמות? זו שאלה אחרת, זה באותו קו מוסרי ותמיד כולנו נתלבט בזה. פה זה מהו המקור הסמכות שלך, שאתה הגית את הרעיון הזה, מה אתה אומר?
דבר ראשון, ההגות הזאת היא לא הגות שלי, אני מסכים שאני המשגתי אותה, אבל למעשה זה, יש לזה עובדות מאוד ברורות, קשה מאוד להתכחש, כתבתי את זה בהרבה מאוד מקומות, לא ניכנס לזה כאן. מעבר לזה, אני רק הערה מתודולוגית, זאת אומרת, אם אמרת שאתה דן איתי, אז למה אתה מביא לי את הרמב״ם ואת רס"ג ואת חובות הלבבות? אתה דן איתי, אני לא מגן עליהם, אני מגן על מה שאני חושב. דבר שלישי...
זה כדוגמה לשאלה, כדי שתבין את השאלה.
אני אסביר למה אני אומר את זה. בגלל שאני לא מסכים עם מה שאתה שם בפיהם, אגב, גם לדעתי גם הם לא כולם מסכימים לזה, אבל אני לא מסכים להנחה שמקורו של המוסר, או מקור תוקפו של המוסר, זה האדם. לא מסכים לזה. אפילו כאן, שעליו
נמשל... מה אמרת? אז לא הבנתי אותך, אתה אמרת את זה, לא?
לא, לא אמרתי.
ככה הבנתי ממך.
לא, אז אני אסביר.
תסביר שוב, תסביר.
אני טוען שמקור תוקפו של המוסר זה הקדוש ברוך הוא, זה אלוהים. אבל אני לא צריך את ההתגלות שלו כדי לדעת מה מוסרי ומה לא. כי המצפון שלי, שניתה בי על ידיו, אומר לי מה הוא רוצה ממני, מה נכון ומה לא. אבל בסוף, בסוף, רגע, בסוף, בסוף, מקורו של המוסר, או מקור תוקפו של המוסר זה הוא. איך אני יודע מה מוסרי ומה לא מוסרי, זה המצפון שלי. ולכן עכשיו, כאשר אני נמצא בדילמה או בקונפליקט בין הלכה לבין מוסר, זה קונפליקט בין שני ערכים שבאים מאותו מקור תוקף. שניהם זה ציפייה של הקדוש ברוך הוא ממני. ואין שום הבדל בין זה לבין דילמה בתוך ערכי, בין ערכי מוסר. אני אגיד עוד משפט אחד, שזה דיבייט אחר שפעם היה לי עם דוד אנוך, על, על, על העניין הזה, שבעיניי אין דבר כזה מוסר שמקורו אנושי. זה לא תקף. מוסר בהגדרה צריך להיות לו מקור אלוהי. לכן, פה יש גם טיעונים, זה לא רק איזו עמדה אישית שלי. אז זה כמובן צריך לדון לחוד, אבל אני רק אומר שזה לא איזושהי עמדה אישית שלי, זה נובע מטיעונים שבעיניי הם מאוד חזקים. אין שום הבדל בין קונפליקט דתי מול ערך דתי מול ערך מוסרי, לבין קונפליקט בין שני ערכים מוסריים. איך שאתה תפתור את הקונפליקטים המוסריים שלך, אני אפתור את הקונפליקטים הדתיים או דתיים מוסריים שלי. בדיוק אותו דבר. ונכון שיש מה שנקרא בפילוסופיה של המוסר, אינקומנסורביליות של ערכים, היעדר מידה משותפת. ולכן קשה מאוד למכן את הדרך איך אנחנו מכריעים דילמה כזאת. אבל זה נושא לשיעור אחר. אני אומר, תתמכן לי את הדרך שאתה עושה, אני אעשה copy-paste לדרך שאני עושה. זה אותו דבר. אין שום שאלה שונה ביחס אליי מאשר מה שהייתי שואל ביחס לדילמה שאתה נמצא בה.
רגע, ושנייה. רגע, שנייה, ירון, לפני שאתה אומר. ולגבי, אם עכשיו נחזור למה שירון אמר לפני, גוי ושבת, אתה רואה איזה גוי אחד, קבל איזה רכב נכנס בו בשבת, מה הרב מיכאל עושה? הרי יש לנו כאן גם את הקטע ההלכתי, וגם את המוסרי.
אוקיי.
איך אנחנו, באמת, מה אנחנו עושים?
נכון, באמת חשבתי...
רגע, רגע, וזה שתיהם בעלי תוקף אלוהי.
כן. כל הערכים הם בעלי תוקף אלוהי מבחינתי. מוסר, הלכה, הכל. לגבי גוי, אז ככה, אני לא, ספציפית לגבי גוי אני לא בדילמה, כי ברור לי שהמאירי צודק. והמאירי אמר שגויים שמתנהגים בצורה אנושית, סבירה, מה שאולי בזמן התנך היה יותר נדיר, או בזמן חזל, היחס אליהם צריך להיות כמו יחס אל כל בן אדם אחר, ואתה צריך לחלל שבת כדי להציל אותם. המאירי כתב את זה כבר במאה ה-14, אני לחלוטין מסכים, הרב קוק ממשיך עם זה, לא משנה, יש, אני לא לבד בעניין. זה דבר אחד, אבל אפילו נגיד שזה היה יותר, ולא הייתי מוצא פתרון פרשני כזה, שזה די נדיר אגב, אבל זה בהחלט יכול לקרות, במצב כזה יכול להיות שהייתי מציל עדיין את הגוי. ואני אגיד לך למה. בגלל שמבחינתי, אם הייתי משוכנע שזה מה שהקדוש ברוך הוא דורש ממני, היה כתוב בתורה, אל תציל גוי בשבת, יכול להיות שלא הייתי מציל. עם הרבה כאבי לב, אבל יכול להיות שלא הייתי מציל. כי הייתי מבין מהקדוש ברוך הוא שהערך של שמירת שבת יותר חשוב מאשר ערך החיים. גם לגבי יהודי, אמרתי את זה קודם, זה נכון גם לגבי ערך חיים של יהודי. אבל זה לא כתוב בתורה. זה סברה של חכמים. טוב, חכמים תמיד יכולים לטעות. אני לא מייחס שום קדושה לדברי חכמים. דיברתי קודם על התורה. הדברי חכמים ודאי שלא. חכמים יכלו לטעות. וכיוון שאני לא 100% בטוח שזה באמת מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, מחיר של חיי אדם מבחינתי, אני לא מוכן לשלם תמורת רמת ודאות כזאת. עכשיו, נכון שהרבה אנשים דתיים ברור שלא, לפחות לא יסכימו להודות בזה. אולי הם יעשו את זה, אבל לא יסכימו להודות בזה. אני שם את זה על השולחן. כי מבחינתי, רמת הוודאות שיש לי בערך הדתי לא מספיקה כדי שהוא יגבר. אבל אם יהיה לי משהו שיש לי רמת ודאות מלאה לגביו, עד כמה שאפשר, כן? שמעתי מפי הגבורה, כמו שאברהם שמע על עקדת יצחק מפי הקדוש ברוך הוא עצמו, אז כן, אז מבחינתו הצו האלוהי גבר על העיקרון המוסרי. ואני חושב, עוד פעם, ממבט מהקורסה, אני לא הייתי במצב כזה, אני מקווה שאני גם לא אהיה, אבל במבט מהקורסה, במצב כזה אני חושב שזה מה שהייתי צריך לעשות. אבל זה לא אומר שאני לא מחויב למוסר, וזה לא אומר שאין לי רגשי מקיפות מצפון על העניין הזה, ברור שיש לי. זה יהיה צעד מאוד קשה, אבל אני מאמין באמונה שלמה ששמירת שבת, אם זה היה ככה, ששמירת שבת יותר חשובה, ולכן אני אעשה את זה. כמו כל דילמה ערכית, שערך אחד גובר על הערך השני, אז חושקים שיניים והולכים עם האחד נגד השני, לא בגלל שאני לא מחויב לו.
מתי, אם אפשר לשאול, מתי מבחינתך ההלכה, תן לי רק איזושהי הלכה ואיזשהו אלמנט מוסרי, איזשהו ערך מוסרי, שאם הם יקרו לך, אתה תבחר בהלכה. אשמח לדעת כאילו מה המצפן המוסרי של דיוק.
דיברתי קודם על דברים שכתובים בתורה, כי כל דבר שחכמים אמרו, אני לא בטוח 100% שהם צדקו, חכמים יכולים לטעות. קשור קצת לנושא השני שלנו, אבל חכמים יכולים לטעות. ולכן אני צריך ודאות מלאה, זה מכפלה הסתברותית, כן? הסיכוי שזה צודק כפול הערך. זה בעצם תוחלת הרווח שגורמת לי לשמוע או לא לשמוע. וכשהערך המוסרי הוא ברור לגמרי בעיניי, או הנזק המוסרי ברור לגמרי בעיניי, אני צריך ודאות מאוד גבוהה כדי לעבור על זה. שזה בעיה מוסרית קשה, אני מתכוון. אבל יש דברים מסוימים שכתובים מפורש בתורה. בדברים האלה אני באמת חושב שאני צריך להקריב ערך מוסרי. עכשיו, בדרך כלל זה לא יהיה חיי אדם, אבל גם עקרונית, גם עם חיי אדם, אני אצטרך לעשות את זה. למשל, לא יודע מה, הריגת המלאקים. זה עוול מוסרי מטורף. וכל האפולוגטיקה הדתית שמסבירה, לא, מה פתאום, זה מוסר אילאי שאנחנו פשוט לא מבינים אותו, אבל יש שם איזשהו עיקרון מוסרי, לא קונה את זה. אני לא קונה את זה, כי אמרתי, המצפון מבחינתי הוא הבסיס לדעת מה מוסרי ומה לא. ולכן, זה בעיה מוסרית, אבל מצד שני, יש ערך דתי לעשות את זה. ואם זה כתוב בתורה, אז אני די משוכנע שזה כנראה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. עכשיו, אגב, גם פה יש כבר פרשנויות שמאפשרות איכשהו לעקוף את העניין. אבל ברמה העקרונית, אם לא הייתה לי פרשנות, ודבר מסוים כתוב בתורה, כנראה זה מה שצריך לעשות. אם תרצה ערך שהוא לא חיי אדם, ערך קצת פחות קרדינלי, אשת כהן שנאנסת צריכה להיפרד מבעלה. היא נאנסה, המסכנה הזאת, אז לא רק הטראומה שהיא נאנסה, היא צריכה גם להיפרד מבעלה והילדים, לפרק את המשפחה. והם כולם רוצים להישאר ביחד. במקרה כזה, אני כנראה אהיה בעד שהם יצטרכו להיפרד. למרות הכאב הלב הנוראי שאני ארגיש. כי אם התורה אמרה את זה, אז כנראה שזה יותר חשוב מאשר הבעיה המוסרית שנוצרת כאן.
אני יכול רק אולי להבהיר את מה שאתה אמרת, אתה בסופו של דבר אומר שאנחנו צריכים לחנך את החיילים שאסור לרצוח, אבל כשמדובר בערכים של לשמור על המדינה ולשמור על האזרחים שלשם כך אתם התגייסתם, אתם תעשו את זה. גם אם זה לא מוסרי. גם אם זה לא מוסרי לזרוק רימון על מחבל. כאילו מבחינת המצפון שלך, אתה יודע, אתה אחרי זה רואה, אתה רואה את המחבל ניתז וכל אדם ניתז, זה מזעזע.
לא, יותר מזה, זה לא רק לזרוק רימון על מחבל. להרוג חפים מפשע. כשאין ברירה, אני מתכוון. שאין לך ברירה, המלחמה דורשת ממך להרוג חפים מפשע. כי להרוג מחבל זה קל, בסדר, הוא מאיים עליך, אתה צריך להתגונן. אבל לפעמים מלחמה דורשת ממך גם לפגוע באנשים שלא מאיימים עליך. עכשיו, מי שהלב שלו לא כואב, הוא סתם רשע מרושע. אבל מי שהלב שלו כואב, זה עוד לא אומר שזה מה שהוא יעשה. כי לפעמים יש להם שיקולים אחרים, שמתברר שהם כנראה יותר חשובים, וזה גובר. ומבחינתי, זאת גם הסכמה בקונפליקטים כאלה בין הלכה ומוסר.
בכבוד, ירון.
אוקיי, אני רוצה לעבור לנושא השני.
לא, שנייה, שנייה, רק מה אתה חושב על מה שהוא אמר? כי עכשיו היה כאן טיעון מאוד מאוד מוצלח.
טיעון מוצלח? מה הטיעון? לא שמעתי פה טיעון. אני לא שמעתי טיעון. מה הטיעון?
עליות,
אני עליות. הטיעון זה שמצד מה שהוא מרגיש בחיים שלו, כאילו הוא, בדיוק כמו שאתה עכשיו רואה שיש דבר שהוא מוסרי ולא מוסרי, זה מאלוהים, בסופו של דבר אתה לא יכול להגיד שאיזה מישהו אחד, כשהוא גונב זה רשע, אתה צריך שיהיה איזשהו אלוהים שיתקף את זה, אותו הדין בהלכה. אז כשיש לך איזשהו קונפליקט ביניהם, אתה צריך, בדיוק כמו דיון מוסרי, לראות מה כאילו, אתה צריך לעשות איזשהו, אתה צריך, אתה יודע, בדיוק כמו קונפליקט מוסרי, להגיד מה טוב ומה רע, בהתאם למצב, לסיטואציה, לכל מה שקורה.
לא יודע, אני מתייחס לדברים של מיקי, ואנחנו דיברנו על שני קטגוריות שהוא הגדיר אותה, אני הולך לשיטתו, יש קטגוריה הלכתית ויש קטגוריה מוסרית, הקטגוריה ההלכתית כתובה בכתבי הקודש, והקטגוריה המוסרית היא מהמצפון האישי. וכששאלתי אותו מה הוא יעשה כשהם סותרים זה את זה, הרי זה שני מקורות סמכות, הוא השיב שזה בעצם מקור סמכות אחד, כי בעצם המצפון האישי גם מקורו מאלוהי, ולכן זה נחשב דילמה מה אלוהים מעדיף. האם הוא מעדיף שאני אלך לפי המצפון האישי או לפי מה שכתוב בתורה, ואז הוא אמר שאם כתוב במפורש בתורה, הוא ילך לפי מה שכתוב בתורה. אם זה לא כתוב מפורש, אלא חז"ל אמרו, היות הוא לא מתייחס לחז"ל כאל ספר תורה, והם טועים הרבה, אז הוא ילך לפי המוסר. עכשיו, אני הבנתי את ההגות שלו בנושא הזה, אני לא רואה, אין לי מה להמשיך לשאול.
אתה מסכים או לא מסכים? זו השאלה.
ברור שאני לא מסכים, זה אבסורד מה שהוא אומר, אבל אני, זה לא חשוב.
רגע, אבל אתה מבין.
לא מסכים כי הוא לא מקבל את הנחות היסוד, זה בסדר.
נכון, אז עכשיו לכן אני רוצה בדיוק, נכון, עכשיו אני רוצה לעבור להנחת היסוד, ששם אני רואה סתירה פנימית, לפחות ממה שהבנתי מדברי מיק. מצד אחד הוא אומר שהוא חושב שהאדם חייב להיות ולעסוק בחשיבה ביקורתית, גם כאדם דתי. ומצד שני יש לו את המוצא שהוא מתבסס עליו, שהמקור של הספר, התורה בראשית שמות ויקרא במדבר דברים, אני מניח שזה הספר שהוא מתכוון. אם לא תתקן אותי מיקי, איזה ספר אתה חושב שהוא אלוהי ואיזה לא. על כל פנים, אם הספרים האלה הם האלוהים, זה המוצא שלו. האם את החשיבה הביקורתית שאתה מסכים איתה, וחושב שמי שלא חושב חשיבה ביקורתית, אני לא יודע מה, איך אתה מתייחס אליו, אבל זה לא טוב, האם על ההנחת היסוד הזאת אתה מפעיל חשיבה ביקורתית? ואם כן, אתה מפעיל חשיבה ביקורתית, בוא תסביר לי את מה שאני גם מפעיל חשיבה ביקורתית, ואני מגיע למסקנה שזה אבסורד, זו טרגדיה קומית, לבוא ולסבור שהספר הזה הוא ספר אלוהי. עכשיו אתה רמזת בקצרה שאתה מאמין בסיפור ההתגלות. אני אומר שברגע שאדם, מה שאני הבנתי ככה בין המילים של מיקי, שהוא מאמין שהמוצא, המקור הוא אלוהי, בגלל סיפור ההתגלות. עכשיו סיפור, ואז אני שואל, האם אתה, על הסיפור הזה, ההתגלות, האם אתה מפעיל את החשיבה הביקורתית? כי כשאני מפעיל את החשיבה הביקורתית שלי, זה נראה לי אבסורד, אבסורד לחשוב בכלל לרגע, לאדם נורמלי, שאין לו איזה, לא יודע, איזה בעיות אחרות, והוא נקי בחשיבה ביקורתית, לסבור שזה מקורו אלוהים. כי מה הסיפור הזה של ההתגלות? איפה הוא כתוב בכלל? הוא כתוב במקום שעליו אני רוצה לבחון אותו.
התגלות הכוונה למעמד הר סיני?
כן. הסיפור הזה של מעמד הר סיני, ככה הבנתי בדבריו, אם אני טעיתי בהבנה, אז ביקי יתקן אותי בתשובה שלו, אבל אני הבנתי שיש סיפור של ההתגלות האלוהית. הוא מאמין לסיפור הזה, ואז ממילא הוא מאמין שכל הספר ניתן מאלוהים, או לפחות לרובו. ואני שואל האם, והוא מסכים מצד שני. אני פעם הייתי בדיבייט עם חסיד בסוכות. אז כששאלתי אותו את השאלה הזאת, על סמך מה אתה מאמין שאלוהים כתב את ספר התורה? אז התשובה של החסיד הייתה, וזה היה בפני מכינה קדם צבאית, הוא אמר שהוא בעצמו היה במעמד הר סיני. הוא היה שם, כי יש גלגול נשמות, והוא היה, וכשהוא היה, והיות הוא היה שם, אז הייתה התגלות. אז עכשיו גם אם יהיה, ואז הוא הביא דוגמה, שאם אחד ראה תאונה ויבוא קצין משטרה לבדוק איך קרתה התאונה, והוא אומר הפוך ממה שראיתי, אני אגיד לקצין משטרה שהוא טועה, כי אני הייתי שם. זה דבר לגבי ההתגלות, אפילו שתביא סתירות, תביא זה, הוא היה שם החסיד. אז בסדר, אני, אין לי מה לדון עם אדם כזה שאומר שהוא היה שם, וזה קרה, והוא יודע שזה קרה. אבל אם אחד לא סבור שהוא היה שם, והוא מסתמך על הטקסט הכתוב, הרי הטקסט הכתוב הזה הוא הנידון, הוא בעצם הספר הרשלני, שכתוב בצורה מבולבלת, ואני מכל בר דעת מבין שאנשים כתבו אותו וערכו אותו בצורה רשלנית מאוד. אז על מה, על אשמח מה אתה סבור שזה המוצא, שהספר המבולבל הזה זה אלוהים כתב? פשוט לא ברור לי.
אני אענה על זה בשני מישורים. מישור אחד, לכל אחד מאיתנו, גם לך, יש איזשהן מסקנות שאיתנו הולך. למשל, אנשים, לא יודע מה, מי שחושב שרצח הוא אסור, או שיש ערך לחיי אדם, אתה יכול לשאול אותו, אתה לא מפעיל את החשיבה הביקורתית גם על זה עצמו? אולי הוא כן מפעיל, אולי לא, אבל נדמה לי שכמעט אף אחד לא מגיע למסקנה אחרת. זאת אומרת, גם מי שמפעיל חשיבה ביקורתית, יכול להגיע בסוף למסקנות, באופן מפתיע. וכאשר אני מגיע למסקנה, זה לא אומר שלא הפעלתי חשיבה ביקורתית. יש לי מסקנה שאני הילדתי למסקנה הזאת שאכן ההתגלות הייתה. עכשיו, אתה יכול לשאול, אתה לא יכול להגיד לי שאני לא מפעיל חשיבה ביקורתית, אתה יכול לשאול אותי על בסיס מה אתה מגיע לזה או לא, אבל זה שיש לי מסקנה לא אומר שאין לי חשיבה ביקורתית. דבר שני, אמרתי כבר בתחילת הדיון שלנו, אני לא מגיע למסקנה הזאת בגלל התוכן. ואני גם לא מסכים איתך, שהסיפור על המסורת יסודו בתוך התוכן שכתוב בתוך הספר עצמו שעליו אנחנו דנים. המסורת זה סיפור שמלווה את הספר. הוא עובר בעל פה. והוא מעביר אליי את הספר יחד עם הסיפור שסביבו. ואם הסיפור הזה עובר אליי במסורת, עכשיו צריך לדון. אני לא אומר שזה טיעון מוחץ שכל אחד חייב לקבל אותו, אבל זאת איזושהי מסורת שעוברת בחזית רחבה, ואצלי זה מעורר אמון. עכשיו, כיוון שאני הגעתי למסקנה שהספר הזה הוא דבר השם, מבחינת ההקשר, עכשיו אני מתחיל לדון בתוכן שלו. אתה דן...
לא, בסדר, זה הבנתי, מיקי, אבל בוא תשכנע, אם אתה הגעת למסקנה הזאת בתהליך של חשיבה ביקורתית, אתה הגעת למסקנה, ככה אתה אומר, הבנתי נכון, שבתהליך חשיבה ביקורתית רציונלית, כמו שיש לך רציונל בכל תחום אחר, אתה עשית תהליך של חשיבה ביקורתית והגעת למסקנה שמוצאו של הספר הוא אלוהים. בוא, תגיד לי את התהליך, תספר לי, תשתף אותי.
רגע, אני גם אגיד משהו אחד כזה. הרב מיכאל, אתה מאמין שהיה מעמד הר סיני?
כן.
איך? זה נראה לי השאלה גם שאפשר לסכם איתה, שאהרון יכול לסכם איתה.
אוקיי,
בוא, תסביר לנו את המערך החשיבה, כן.
זאת השאלה. תראו, את המהלך של החשיבה הביקורתית שלי שמביא לזה, הוא כתוב עלי ספר. זאת אומרת, אני פרסתי את זה שם. אני אגיד לכם סכמטית, כי באמת להיכנס לפרטים זה לא המקום. אבל סכמטית זה עובד כך. אני מגיע מטיעונים פילוסופיים למסקנה שיש אלוקים. במובן הפילוסופי המנותק לא קשור כרגע לשאלות תפילין, שבת ויהדות וסיני. אוקיי? אלוהים, כלשהו שברא את העולם. אני מגיע גם למסקנה, במסלול מקביל, שאלוהים הוא זה שנטע בי את המחויבות המוסרית, והוא מקור התוקף שלה, כמו שאמרתי קודם. כיוון שכך כנראה שיש לו איזה שהן ציפיות ממני. הוא ברא אותי או את העולם למטרה מסוימת.
רגע, אבל אני לא מבין את השלבים הרציונליים פה. אתה...
רגע, ירון, אני רוצה להגיד משהו. אני גם מכיר, יש לדיבייט אחד אחר שהוא עשה עם האתאיסט לגבי האלוהים, זה לא הדיון עכשיו, הוא פשוט רק אומר, רגע, בוא נניח שיש אלוהים.
אני לא שאל על אלוהים.
לא, אני יודע, אבל אתה אומר, כאילו, אתה אומר, אני רוצה עכשיו לקבל את כל המערך הרציונלי. לא, הוא לא יכול לעשות את זה, זה ארוך רצח.
לא, זו זה. אני שואל ככה, יש אלוהים, אוקיי. זה נעזוב, זה נושא אחד. ואז הוא מחליט שאלוהים נטע בו מוסר.
עוצר אותי, כי זה מה
שאני הולך להגיד. אבל זה מה שהוא בא להגיד, למה אתה עוצר? אתה תמשיך, הרב מיכאל.
אז אחרי שהגעתי למסקנה שיש אלוהים ושהוא מצפה ממני לדברים, כי גם המוסר הוא מצפה ממני, וגם סתם מישהו בורא עולם, כנראה שהוא רוצה ממנו משהו, אני שואל את עצמי מה הוא רוצה. עוד לפני שהגיעה התגלות, לפני הכל, שואל את עצמי מה הוא רוצה. עכשיו, אם הוא רוצה ממני מוסר, זאת האפשרות המתבקשת, הפשוטה, כי זה מחויבות שאני כבר מוצא בתוכי. בעיניי זה לא סביר. זה לא סביר בגלל שמוסר הוא אמצעי לייצר חברת הקינה. אבל אתה לא יכול להגיד שהמוסר הוא מטרתה של החברה, אל תייצר חברה, ולא צריך שהיא תהיה תקינה. זאת אומרת, לא יכול להיות שמטרתה של החברה זה לקיים את עקרונות המוסר ולהיות תקינה. אז עכשיו, כיוון שכך, אני לא חושב שהמוסר הוא הסבר מספיק. הכל זה שיקולים אפריוריים, עוד לא התגלות ולא כלום. אני עושה חשבון, מה סביר, למה אני מצפה? ואז אני אומר, טוב, אז כדאי שיש לו מטרות דתיות, כמו שאמרתי קודם, שזה מטרות אחרות, זה לא המטרות המוסריות. אבל את המטרות הדתיות אני לא יודע. איך אני ידע מה מוטל עליי? טוב, כנראה הוא צריך להעביר לי את זה באיזושהי צורה. עד כאן אני מגיע מהצד האפריורי הפילוסופי. עכשיו אני הולך מהצד השני. בצד השני מגיעה אליי איזושהי מסורת שאומרת, אלוהים מתגלה, נתן תורה ורוצה מכם תעשו כך ואל תעשו כך. אוקיי? עכשיו, אם היה קיים רק הצד השני, בלי הראשון, בהחלט היה מקום לפקפק בעניין הזה. בסדר, מסורות יכולות להיווצר כך, יכולות להיווצר אחרת, אנחנו מכירים לא מעט סיפורי עמים ומיתולוגיות. אבל כיוון שאני מראש, עוד לפני שמגיעה המסורת, משיקול פילוסופי, אני מגיע למסקנה שאמורה להיות איזשהו סוג של התגלות, שתעביר אליי את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, ועכשיו מגיעה מסורת שאכן זה קרה, עכשיו כמובן צריך להיכנס לפרטים עד כמה ימינה וכולי, אני מדבר רק על הסכמה, אז הדברים האלה משתלבים אצלי, ואני מגיע למסקנה שזה סביר. סביר. אין שום דבר ודאי ביקום, כולל מה שאמרתי עכשיו. שאין שום דבר ודאי ביקום. זאת אומרת, אבל כן, זה סביר בעיניי, זה מספיק סביר בשביל שאני אלך על זה, ויחד עם זה, זה מחזיר אותי לשיקולי התוחלת שהבאתי קודם, שרמת הוודאות שלי בדבר הזה היא באמת לא מלאה. אף פעם, בשום דבר אין לי רמת ודאות מלאה. ולכן יש מגבלה לרמת המחיר שאני אהיה מוכן לשלם על הערכים האלה, כי באמת אני לא 100% בטוח שזה נכון, אבל זה מספיק אמין בשביל שאני אלך על זה. זאת בעצם הטענה בקליפת אגוז. עכשיו יש המון פרטים שצריך למלא, טיעון העד וויכוחים, האם טיעון העד הוא כן או לא, ודייוויד יום, כל זה כתבתי, ואני לא חושב שפה המקום להיכנס לכל הדברים האלה.
לא, אני כן אבל חושב שבמהלך כל הטיעון, יש איזשהו אלמנט אחד שאני כן חושב שאכפת לי ולירון לגביו, שזה בסופו של דבר הדיון. איך קפצת מהגורם הראשוני, כאילו מפעיל הראשוני של העולם, שזה אלוהים, שלא חייב שיהיה לו שום קשר לדת, יכול להיות שאפילו לא יודע מה זה, לפתאום שיש לי איתו איזשהו קשר, ויש איזשהם חובות מוסריות או חובות דתיות, כאילו מאיפה זה הגיע ביחס לגורם הראשוני. יכול להיות שהוא סתם רוצה ליצור עולם, יצר את החוקים, רגע, יצר את החוקים של האבולוציה וכוח המשיכה והכל, והוא פשוט נתן לזה לזרום, והוא הלך לפרויקט אחר. אתה מבין מה אני אומר?
כן, אבל אני אומר, הסברתי את זה קודם, אני רק יכול לחזור. בסופו של דבר, הטענה שלי, זה שברירת המחדל, או נקודת המוצא, זה שאם מישהו עשה משהו, כנראה הוא רוצה ממנו משהו. אולי אני טועה, אולי אלוהים לא בנוי יחקה בצורה כזאת, יכול להיות. אבל זאת נקודת המוצא. כל עוד מישהו לא יראה לי שזה אחרת, זאת ההנחה שלי. כמו שאני מניח שחוק הגרביטציה נכון גם על הירח, עוד לפני שמדדתי. כי אם הוא נכון, אז הוא כנראה נכון. אם יראו לי שלא, אז אני אגיד שלא, אוקיי. אבל זאת נקודת המוצא. עכשיו, כיוון שהוא רוצה ממני משהו, כולל מוסר, זאת אומרת, הוא מצפה ממני ציפיות מאוד קונקרטיות, אז מאוד הגיוני לצפות שהוא יגיד לי מה הוא רוצה. מוסר זה לא יכול להיות על ההלכה, ערכים דתיים, כל מה שאמרתי קודם, ועכשיו מגיעה המסורת. אולי דוגמה כדי שתחדד את זה קצת יותר. תראו, אם היו אומרים לי לפני 30 שנה, אני זוכר שכשברק אובמה נבחר, אני כמעט בכיתי מהתרגשות. אמיתית, ואני לא טיפוס סנטימנטלי.
למה?
אני לא טיפוס סנטימנטלי, כי היה שם איזשהו מהלך היסטורי מטורף. זאת אומרת ששחורים בארצות הברית עד לפני כמה עשרות שנים לא יכלו להחזיק קיוסק. ופתאום נהיה נשיא שחור של ארצות הברית, ואני לא מת עליו אחרי מה שהוא עשה, לא משנה, אבל אני זוכר את הרגע. עכשיו, אם מישהו היה אומר לי לפני 40 שנה שיש לארצות הברית נשיא שחור שקוראים לו ברק אובמה והוא העביר את רפורמת הבריאות, הייתי אומר לו, ואני פגשתי את טינקרבל אתמול בבוקר ורחבנו אל השקיעה ביחד. אוקיי? אבל אם אני יודע שנבחר נשיא שחור בארצות הברית, את זה עברתי כבר. עכשיו מישהו אומר לי, אתה יודע, קוראים לו ברק אובמה, והוא העביר את רפורמת הבריאות. אוקיי, יכול להיות שזה לא נכון, אבל אני אומר, ברגע שאני הגעתי למסקנה שכבר נקודת המוצא קיימת, מישהו עכשיו יגיד לי שהנשיא הוא כזה ולא כזה, בסדר, אוקיי, לגיטימי. אם אני בכלל לא יודע שיש נשיא שחור לארצות הברית, אז אני אשפס את הבן אדם שאומר לי את זה. אותו דבר אצלנו. אם אני מגיע למסקנה פילוסופית שיש אלוהים, את זה צלחתי, ושהוא רוצה ממני דברים, עכשיו מגיע מסורת והוא אומר, תראה, הוא התגלה והוא רוצה כך וכך. אולי כן, אולי לא. אבל אחרי שכבר הגעתי למסקנה שזה רק צפוי, אז למה שאני לא אקבל את זה? יש פה, יש חיבור, שני הדברים שתיארתי, זה שני דברים כמו תעלה שחופרים משני הצדדים, כשהיא מתחברת, אז זה נותן כוח לכל אחד משני הצדדים, יותר כוח ממה שיש לו בפני עצמו. טיעון העד בעיניי הוא מפוקפק. הדיון הפילוסופי לא מביא אותי למחויבות דתית, אבל טיעון העד פלוס הטיעון הפילוסופי כן יוצר תמונה שבעיניי אמינה.
אפשר לשאול שאלה, מיקי? אמרת שזה לא ודאי, נכון? הטיעון הזה. עכשיו יש לי שאלה אליך, ואתה מסכים שצריך לחשוב גם על נקודת המוצא בחשיבה ביקורתית. השאלה שלי, האם יש איזה משהו, טיעון מסוים או מציאות מסוימת, שיכולה לפקפק ולקעקע את הנחת היסוד שלך, שהספר תורה נכתב על ידי אלוהים. יש איזה משהו תיאורטי, שאם אני אראה לך אותו, אתה תגיד, אוקיי, שגיתי.
ברמה העקרונית, כן. זאת אומרת, אם יביאו לי ראייה,
תן לי דוגמה. תן לי דוגמה. תן לי דוגמה. למה... רגע, אני אסביר את השאלה יותר. למה זה נראה לי שזה מין ללכת סחור סחור עם מעגל סגור? כי אתה בא ואומר שהתוכן לא אומר לך כלום, כי כבר קבעת שהוא אלוהי, ואם הוא אלוהי, אז התוכן לא רלוונטי. אז בעצם הטקסט עצמו, התוכן של הטקסט התנכי, גם אם יש שם שגיאות, כפילויות, חסרי משמעות, סתירות, זה לא משנה. זה אלוהי. ככה אני מבין מדבריך. אז בעצם אתה כאילו, יצרת תזה חסומה מביקורת, מחשיבה ביקורתית, כי התוכן לא רלוונטי, כי הוא אלוהי. עכשיו, למה הוא אלוהי? כי יש אלוהים, ואז אני מניח גם שהוא מצפה ממני משהו, ואם הוא מצפה ממני משהו, אז הוא יגיד לי אותו באיזושהי צורה, ואיך הוא יגיד לי את זה באיזו צורה? יש לי מסורת שהוא אמר את זה בצורה של ספר וסיפור, התגלות. אתה מבין את המעגליות פה, ואת הבלוק שבעצם איבדת בעניין הזה את החשיבה הביקורתית.
אוקיי, אז תראה, אני לא יודע אם איבדתי את החשיבה הביקורתית, אבל יש באג לוגי בטיעון שלך. הבאג הלוגי אומר שאני אמרתי שההכרעה שלי שהספר קדוש לא קשורה לתוכן שלו, אוקיי? אבל מצד שני גם אמרתי שיש לי סיבות בעיניי רציונליות שמתאימות לחשיבה ביקורתית, שלא נמצאות בתוך הספר, שמובילות אותי למסקנה שהספר הזה הוא קדוש. עכשיו אתה אומר לי ככה, אם שום דבר בתוך הספר לא יכול לפרוח את זה, אז זו טענה שלא ניתנת להפרחה.
לא, אני משואל לא לך, תן לי,
כל מה שאני אומר, זה שהטיעון והדיון לא צריך להתנהל בתוך הספר, אלא מחוצה לו. עכשיו, אם
תן לי, מה יכול להפריך לך את הטענה? לכן אני אומר שהטענה שלך היא ברורה.
אני מנסה לענות. אתה מצפה לזה שיהיה תוכן מסוים של הספר שיהווה ראייה נגדית. זאת תהיה ההפרחה שלי, אבל זה מה שאמרתי לך. זה לא בנוי על תוכן הספר.
לא, אבל תן לי מה כן הפרחה.
רגע. וממילא תוכן הספר לא יכול להיות ראייה נגדית. מה כן יכול להיות ראייה נגדית? מה שיסתור את המהלך שאני בונה לקדושת הספר, לא אתה. אז אם אני בונה לקדושת הספר מהלך כמו שתיארתי קודם, ומישהו יראה לי שיש לי בג בטיעונים הפילוסופיים, אפשר להגיע למוסר
גם בלי אלוהים.
בג בטיעונים הפילוסופיים, אפשר להגיע למוסר גם בלי אלוהים, למשל. לדעתי אי אפשר. אבל הוא אומר שאפשר. לתוקף, לא לדעת מה המוסר, אלא זה שהמוסר תקף. אי אפשר בלי אלוהים. או מישהו יראה לי שהטיעונים שלי לטובת קיומו של אלוהים, הם לוקים, הם פגומים. אז למשל, הוא יפיל כבר את הצעד הראשון בטיעון שלי. מישהו אחר יגיד לי, תשמע, המסורת הזאת זה כולה הנפצה. ברמה היסטורית, כולה הנפצה. אז יש לי את החלק הראשון של התעלה, אבל החלק השני שמתחבר אחורה לא קיים. זה יפריך את הטיעון שלי. אבל אתה מחפש הפרחה לטיעון שלי במישור שבו הוא לא עוסק. זה לא, זה אבסורד. בטח שמשם הוא לא יופרח. את הפיזיקה אתה לא תפריך משום ממצא רפואי. כי פיזיקה לא עוסקת ברפואה, היא עוסקת בפיזיקה.
רק תיאורטית, אני פשוט רוצה להבין את השקפת העולם שלך. נניח שאני מוצא מתוך התנ"ך עצמו, מתוך התוכן שלו, אמירה שבעצם לא הייתה מסורת. לא עברה מסורת מהנדבך השני שלך, לא קיים. מתוך התוכן אני מבין. הנה כתוב, אין מסורת שעוברת מאב לבן, זהו. האם זה תהיה לך הפרחה?
אם זה יהיה ברור...
האם התוכן הזה, התוכן של הטקסט, מהווה לך ראייה שלא הייתה עדות שעברה מאב לבן?
אם קנצה ראייה ברורה, אז כן.
אני יודע שיש איזושהי, okay. אפשר להגיד, ראייה לא כך ברורה, אבל כן ראייה שרבי יהושע בן חנינה, נראה לי, אומר לא בשמיים היא, לגבי ההלכה. שזה רק פעולות אנושיות, ההלכה היהודית.
יש לו בן חנניה, אבל אני לא חושב שזה קשור לפה. לא כן, בשמיים היא, אבל אם אלוהים מתגלה, הוא לא קובע שום דבר בתחום ההלכתי, אנחנו אמורים לעבוד עם הכלים שיש לנו. זה לא, אבל הכלים שיש לנו באו מסיני, לא חושב שזה קשור לדיון. אתה יכול לדבר על דיון ברמה אחרת, למשל, הספר שמצאו בימי יושיהו, או דברים מהסוג הזה, שהם לפעורה מראים שלא הייתה באמת מסורת, אבל זה לא נכון. אפשר להיכנס לפרשיות האלה, ואני לא חושב שזה נכון.
לא, זה כתוב שבני ישראל בכלל, לא, רוב מלכי ישראל עבדו...
זה נכון, היו הרבה חוטאים, ללא ספק.
ובכלל לא, בכלל נשכחה תורה מישראל. תכלס נשכחה תורה מישראל, זה...
אני אתן לך דוגמה,
אם יבוא... התוכן סותר את זה.
אם יבוא היום נביא, וינזוף ב, לא יודע מה, בנשיא, ראש ממשלה, לא יודע מי, ממישהו מהשלטון, ויגיד לו, תשמע, אתה לא שומר את דבר השם, וכולי וכולי, מה יעשו איתו? או שיאשפזו אותו, או שיגידו, בחור פסיכי, ושילך הביתה, נכון? אבל הנביאים שנוזפים במלאכים, המלאכים רודפים אותם. המלאכים רודפים אותם, וזה מציק, וזה חוזר כל הזמן, וחוזר אחורה כל הזמן. זה אומר שהחטאים האלה נעשים על רקע של אמונה. הם יודעים שיש אלוהים ויש ציוויים, רק מה, יש יצרים, יש חטאים, כולנו בני אדם, וכשהנביא בא ומוכיח אותך על זה, ברור שזה נופל על קרקע שהיא דוקרת. לכן נלחמים נגדו. ולכן אני טוען שזה שכולם חטאו, זה ברור שהם חטאו, אבל זה לא בגלל שלא הייתה מסורת ולא הייתה מחויבות, אלא כי היו יצרים, כולנו בני אדם.
מיקי, אז השאלה שלי היא כזאת, אני הבנתי מדבריך שאתה, מה שכתוב בספר התורה זה דבר האלוהים, ולכן אתה תעשה בניגוד למצפון האישי שלך. האם כהן, כתוב שכהן גדול חייב להתחתן עם נערה, וההגדרה של נערה, לא יודע איך אתה תגדיר מה זה נערה, שזה גיל 12. נניח סתם, רק בשביל להבין את הרעיון, או את ביתי נתתי לאיש הזה, שאבא יכול למכור את ביתו לאמה, ויכול לחתן אותה עם אבא אחר. מה תעשה בדברים האלה?
אז בדברים האלה, התשובה מאוד פשוטה, ואגב, זה מתקשר גם לקטע מהרמב״ם שאתה הבאת בפתיח. כשכתוב שהאבא יכול למסור את ביתו למוקש חין, או לכל מיני, לא יודע מה, כל מיני מרעין בישין שמעלה בדעתו, לא כתוב שיש לו מצווה.
לא, אבל זה חזל.
רגע.
זה חזל, עזוב את חזל.
רגע, כתוב שזה מותר. מותר, הכל לעשות זכותו. אני מניח שזכותו הזאת ניתנה לו, אני משער, שזכותו הזאת ניתנה לו בגלל שהוא צריך לוודא את עתידה הכלכלי של ביתו, ופעם נשים לא יכלו להתפרנס אם לא היה להם בן זוג, אותה משפחתי. ולכן אם הוא לא מוצא זיווג אחר או שידוך אחר, אז אפילו את השידוך הזה זאת זכותו, הוא יכול להחליט. אבל אם אנחנו נראה שהוא עושה את זה באופן שרירותי ולא מוסרי, אז מה שהתערב פה זה לא ההלכה, אלא המוסר. ההלכה אומרת אתה יכול, אבל המוסר יכול להגיד, אתה יכול, אבל אתה לא תעשה את זה. ובית הדין לא ייתן לך לעשות את זה גם, אם אנחנו רואים שזה לא באמת נעשה באופן מוצדק. אם אני חוזר לדומה שאתה הבאת, נגיד בפתיח, שמה מהרמב״ם בהלכות איסורי ביאה, שהכל אדם עושה באשתו, כן, בועל מפה ומשם ועושה כל מה שהוא רוצה. זה טעות בהבנת הנקרא פשוט. זה אפילו לא שאלה של ויכוח. טעות בהבנת הנקרא. אם אתה מסתכל על תחילת ההלכה, אולי תעלה אותה. הלכות איסורי ביאה, פרק כ"א, הלכה ט', שהאדם עושה באשתו מה שהוא רוצה, זה פשוט חוסר הבנה. ההלכה הזאת מתחילה בזה שהאישה, אשתו של אדם מותרת לו. מה הכוונה? שכל הפעולות שאותנו עושה, הן לא כרוכות באיסור. זה בכלל לא קשור לשאלה אם הוא יכול להשתמש באשתו ולעשות את זה נגד רצונה. לא זה הדיון. הזכויות של האדם ביחס לאשתו מפורטות בהלכות אישות, ולא בהלכות איסורי ביאה. בהלכות איסורי ביאה זה השאלה איזה בעילות מותרות ואיזה בעילות אסורות. לא קשור לשאלה האם אתה בעל הבית על אשתך, האם אתה יכול לעשות איתה מה שאתה רוצה או לא. ולכן מה שהרמב״ם אומר שם, זה שאין שום מגבלה הלכתית, אם שניהם רוצים, שיעשו מה שהם רוצים. אין שום מגבלה הלכתית על זה. אבל אם האישה מתנגדת, זה בכלל לא קשור לאיסורי ביאה. זה קשור להלכות אישות. השאלה אם האם הבעל יכול לכפות על האישה דברים שהיא לא רוצה. זה לא כתוב פה ברמב״ם. לכן זה סתם חוסר הבנה. אבל אני אגיד יותר מזה. אפילו אם זה היה כתוב, זה לא כתוב כאמור, אבל אפילו אם זה היה כתוב, אז כל מה שנאמר פה זה שהלכתית הוא יכול לעשות את זה. יש לו את הזכות לעשות את זה. אבל מוסרית זה לא מוסרי. ולכן בית הדין לא ייתן לו. ברגע שהוא יעשה את זה ברמה ויצמד למישור ההלכתי. כי הלכה זה אספקט אחד, אבל לא קשורה למוסר. המוסר הוא אותו מוסר יהודי ולא יהודי, והכללים הם אותם כללים. ולכן זה בדיוק אותה טעות חוזרת בכל הדוגמאות האלה. אין לזה בדל קשר לאמירה מוסרית, להלכה הזאת.
אוקיי.
רגע, אני לא יודע למה הלכת לרמב״ם. אני חוזר... בטח, הוא לא ענה לי לשאלה. בעצם הוא ענה, אבל לחצי. שאלתי ככה, שלוש שאלות. מה תעשה עם שאבא, בתורה זה כתוב. עזוב רמב״ם וחזל, הרי ממילא הם לא מקור סמכות בשבילך. המקור סמכות בשבילך זה התורה. ושם כתוב שאת ביתי נתתי לאיש הזה, והוא יכול למכור אותה לאמה אפילו שהיא ילדה, ואתה אמרת שבאותה תקופה, ייחסת את זה לתקופה. אוקיי? שים למה עשית. זאת אומרת, שעכשיו בעצם התורה זה סוג של קצת לא רלוונטי, זה פתאום רצון האלוהים פה הוא תלוי תקופה, וזה לא רצון נצחי, שזה מעניין, כי אני תמיד ייחסתי לך את ההבנה שהטקסט הוא אלוהי, ממילא משתמע שהוא גם נצחי, אבל פה פתאום אני רואה איזה סוג של הסתייגות, וזה לא נצחי.
אז תשאל, תתחיל את השאלה.
סבא. אוקיי, אז אנחנו ראינו באמת שלשני המרואיינים שאיתנו כאן ועושים דיבייט, יש להם בסופו של דבר שתי מערכות חשיבה מסוימות, אחד חושב כך, אחד חושב אחרת, ואנחנו לא יכולים להתעלם מזה שהערכים בסופו של דבר משפיעים פוליטית על המדינה. כי הרי מה זה מדינה, מה זה פוליטיקה? פוליטיקה זה בסופו של דבר האופן שבו ערכים משפיעים על חברה ומדינה, והאופן שבו אתה כאינדיבידואל רוצה שהערכים שאתה מאמין בהם ישפיעו על המדינה. אם אני דתי קיצוני, ממש כאילו איזה אחד קנאי מטורף, אני ארצה שכולם ישמרו שבת, ואני מוכן אפילו, לא יודע, להרוג בשביל זה. לעומת זאת, אם אני אחד אתאיסט לחלוטין, שאני ליברל כזה, לא כך מעניין אותי איך אנשים יעבדו, אבל כן מעניין אותי שהמוסר בערך התקיים בדרך כזאת או אחרת, ושיהיה ליברליזם, החזון האוטופי הזה של החילונים. אז אני אשמח מאוד שהרב מיכאל אברהם תציג בבקשה את התפיסה שלך לגבי איך אתה רוצה, בהתאם להלכה, שהמדינה תתקיים, ואחרי זה גם ירון, אני אשמח מאוד שתייצג את האופן שבו אתה רוצה שהמדינה תתקיים מבחינה פוליטית. אז הרב מיכאל, בבקשה.
טוב, צריך לחלק את השאלה הזאת לשני חלקים. חלק הראשון עוסק במדינה כפי שהיא היום, עם ההרכב האנושי והאידיאולוגי, כן, שמרכיב אותה היום, שברובו לא מחויב לתורה ומצוות. ויש את השאלה השנייה של מה אני רואה כאוטופיה, מדינה שבה כולם מקיימים תורה ומצוות, מדינה אחרת, איך היא אמורה להתנהל? שתי שאלות שונות. על השאלה השנייה נדמה לי שאין מה לנהל ויכוח, כי לירון אני מניח לפחות שאין עמדה ביחס לזה, הוא לא רוצה מדינה כזאת, הוא כנראה גם לא חושב שתהיה. אבל לא משנה, זה לא, אין לו מודל אחר ביחס למדינה שבה כולם שומרים תורה ומצוות, כי זה לא רלוונטי מבחינתו. אני רק אגיד שמבחינתי המדינה ההיא, זאת מדינה שאמורה להתנהל על פי ההלכה, אבל ספר החוקים שלה ייראה די דומה לספר החוקים העכשווי. לא לגמרי, אבל די דומה. ושבסופו של דבר הפרקטיקה יותר חזקה מכל העקרונות, וההלכה עצמה מכירה בזה. אז זה לגבי המדינה האוטופית. לגבי המדינה של היום, במדינה של היום יש אוכלוסייה שברובה לא מחויבת לתורה ומצוות. יש מסורתיים וזה, אבל רובם לא מחויבים באופן מלא להלכה. כן, זה די ברור. אז זה יש רוב, אפילו רוב משמעותי. עכשיו השאלה היא מה לעשות במדינה כזאת. במדינה כזאת אני מפעיל את שתי הקטגוריות שדיברתי עליהן קודם. שתי הקטגוריות שמבחינתי שתיהן רצון השם, המוסר וההלכה. המוסר הוא אוניברסלי, ואני רואה אותו כמו שירון רואה אותו. עוד פעם, עד כדי פרטים שאפשר להתווכח עליהם. אבל אני רואה אותו באותה צורה, ולכן הציפיות המוסריות שלי מהמדינה, כפי שהיא היום, אני מניח שדומות לשלו. אני רוצה שהיא תתנהל באופן הוגן, שתתנהל באופן ראוי, מוסרי, מתחשב, ליברלי לגמרי. אני בעד חינוך ליברלי, אני בעד התנהלות ליברלית, מדינה דמוקרטית, חילונית, ליברלית. ולא רק שאני בעד ומתפשר על זה, אני אלחם על זה. נגד מי שלא ירצה לעשות את זה. זאת אומרת, מבחינתי זה אידיאל. זה לא פשרה שאין לי ברירה, כי רוב הציבור לא איתי. בסיטואציה הנוכחית, מי שרוצה לעשות אחרת, איננו הרואות מה קורה בימים האלה. אצל האנשים שרוצים להכניס את הערכים הדתיים הלכתיים שלהם לתוך התנהלותה של המדינה. לגבי ההלכה, שזה קטגוריה אחרת, בעיניי, במדינה מהסוג שיש לנו היום, זה לא רלוונטי. ושאני נגד כפייה של הלכה, אני חושב שלא רק בגלל שטקטית אני נגד כפייה, מוסרית אני נגד כפייה, אלא גם מוסרית אמיתית, לא כי זה לא יעזור או משהו כזה, אני חושב שזה לא בסדר לכפות. למרות שאני מאמין בערכים הדתיים, יחד עם זה אני גם מאמין שאסור לכפות. דבר שני, זה גם לא רלוונטי, זה לא ישיג שום דבר. כי קיום של מצוות או הימנעות מעבירות תחת כפייה, זה דבר חסר ערך בעיניי. אז בשביל מה לכפות? מעבר לזה שזה לא בסדר. לכן בשורה התחתונה, ביחס למדינה שקיימת היום, נדמה לי שהחזון שלי בסך הכל יהיה מאוד דומה לחזון של ירון. מדינה חילונית, דמוקרטית, ליברלית, ועד כדי ויכוחים פוליטיים שיש בין כל שני אנשים.
וירון?
קודם כל אני שמח לשמוע את זה, אני מקווה שהוא יצליח להשפיע ברעיון ההגותי שלו על דתיים רבים, כדי שיהיה לנו לפחות מדינה ליברלית, חילונית, ושכולנו נהיה ביחד, דתיים, חילונים, מסורתיים, שבאמת זה מאוד מאוד חשוב שיהיה לנו איזה עיקרון כמדינה משותפת היום, ואנחנו צריכים את זה, קוקים לזה במיוחד בימים הקשים האלה שאנחנו נמצאים. לכן אני מאוד שמח לשמוע מה שהוא אומר, ואני מקווה שתהיה לו במה לשכנע דתיים נוספים, ובעיקר חרדים. עכשיו, מה שכן אני רוצה ללבן אצל מיקי, זה מה יקרה במדינה החילונית-ליברלית, שהיא תחוקק חוקים, וכל חוק במדינה הוא כפייה, שהם בעצם סותרים את ההלכה, לדוגמה, ירושת נשים, שבגלל סביון זכויות האדם, אז נשים, המעמד שלהם יהיה חייב להיות למעמד הגברים, ואז בעצם הם יגידו שאישה חייבת לרשת, או נניח צער בעלי חיים, נניח שהמדינה תגיע למצב שהיא תבין ששחיטה זה גורם לצער בעלי חיים, ואז היא תחליט כמדינה חילונית, מוסרית, ליברלית, ששחיטה זה פסול ואפשר ועדיף להמית את הבהמה בצורה יותר עדינה ויותר רחמנית. ונניח, אני מדבר על מצב, סיטואציה כזאת שמיקי יסכים שזה יותר עדין ויותר מרחם. אני לא רוצה להיכנס לוויכוח אם שחיטה היא רחמנית או לא. נניח שנמצא שיטה מאוד רחמנית יותר משחיטה, ואז המדינה תחייב לעשות את זה באופן הזה, מה הוא יגיד, מה הוא יעשה במדינה כזאת?
בשר מטורבת.
מעניין.
טוב, בשר מטורבת זה עוד פעם פתרון טכני, אז עקפת את הבעיה, הוא שואל את הבעיה עצמה.
אני כן. שאלה עקרונית, כאילו מה מדינה ליברלית, שההבנה הליברלית שגם שלו, שההבנה הליברלית גם של מי כי תהיה כזאת, ואופס, זה סותר את ההלכה, מה עושים?
צריך להבחין פה בין שני דברים. זאת אומרת, הליברליות, יש ליברליות רזה וליברליות שמנה, או דמוקרטיה רזה ודמוקרטיה שמנה. עכשיו, כאשר אתה מדבר על השאלה איך נראית רשות הרבים, או לאפשר לאנשים לעשות, להוריש בשווה לנשים ולגברים, אני אלחם על זה שהחוק יאפשר. אבל השאלה אם החוק יכפה את זה, אני לא בטוח שאני אצטרף, לא בגלל שזה בהכרח מפריע לי, אלא בגלל שאני חושב שיש אנשים שחושבים אחרת, ויש מקום להתחשב גם באג'נדות לא ליברליות, כשהמדינה היא ליברלית, זה תלוי בשאלה מה עוצמת המחיר, מה גובה המחיר שזה גובה, ועד כמה הערך הזה הוא חשוב. למשל, אני בעד שוויון האישה, אבל מצד שני אני מאוד מתנגד לכפייה החילונית על, על דתיים לא לעשות דברים בהפרדה, למשל. אוקיי? למרות שאני מבין שיש ערך ליברלי, יש של שוויון וחוסר הפרדה וכולי, בעיניי זה ערך שלא מצדיק כפייה על קבוצה, שאגב אני לא נמנע איתה, אבל קבוצה שבאמת ובתמי מאמין, היא רוצה לעשות בהפרדה. אז אני חושב שהגבול פה הוא גבול עדין, ואני לא יודע לתת קריטריון כללי, אני עקרונית בעד ליברליזם בגבולות של רמת כפייה מסוימת, עוצמת הערך שבו מדובר. לא יודע להגיד משהו יותר חד וגורף מזה.
אוקיי. יפה. מה היית עושה עם שחיטה, למשל?
לא שומע?
זה התנגשות חזיתית. עם שחיטה.
לא,
אם נניח נגיע לא, לסיטואציה...
שחיטה זה לא התנגשות חזיתית. זה בסך הכל אומר שהדתיים לא יאכלו בשר. אתה לא כופה עליהם עבירות. אוקיי. אני למשל צמחוני. גם כן, מסיבות סיבות של צער בעלי חיים, סיבות מוסריות. אבל אתה לא כופה עליהם לאכול בשר לא כשר. אתה רק אומר, בשר לא יאכל פה, כי זה לא מוסרי. נגיד, אם יהיה ממצא מדעי, אני לא חושב שהמדע יכול לקבוע דבר כזה, אבל נגיד שיהיה ממצא מדעי שאומר שבהמות סובלות סבל נוראי כששוחטים אותם. נניח, לצורך הדיון. במצב כזה, אני חושב שהמדינה צריכה לאסור את זה. ואם אנחנו לא יכולים לאכול בשר, בשר, אז לא נאכל בשר.
אז זה בדיוק גם מתקשר, זה בדיוק מתקשר למה שאתה אמרת לגבי, רגע שנייה אני אצטע עוד פעם, אז זה בדיוק מתקשר רב מיכאל אברהם, למה שאמרת לפני, יש הלכה, אבל יש מוסר. ואנחנו צריכים להבין איך אנחנו בדיוק פועלים על פי שני הערכים האלה. הבנתי, ואני באמת נהניתי מאוד מהשיחה איתכם, היה לי תענוג, הבנתי בדיוק מה שירון רוצה, הבנתי מה שאתה רוצה הרב מיכאל אברהם, בסוף נתת כאן איזשהו משחק מאוד מאוד יפה לגבי ההלכה והמוסר, אבל זה די משכנע לפי דעתי. כמובן שירון לא ישתכנע, אני לא חושב שהוא אף פעם ישתכנע, אבל בסדר גמור, ואני חושב שזה טוב לקיים דיונים כאלה. אני מודה לך מאוד, ותודה רבה לכם.
תודה לכם.
תודה, אייל. תודה, מיקי.
להתראות.
להתראות.
להתראות, ביי ביי.